ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1- התברר.
כן, זה הקונספט. אם אתה לא לוחץ על הכפתור, לא שומעים אותך.
שום דבר לא קורה.
אתה מבין מה אני אומר?
כן.
מה נשמע?
חרה, מותר להגיד כבר? יש... אפשר? זו מילה לגיטימית במלחמה?
אני יודע, אין לי מושג, לא...
לא, אתה הרי מחזיק תיק המילים הלגיטימיות, אתה הרי תמיד בודק את ה...
אני לא אוהב את המילה הזאת.
אז מה היית אומר, כאילו, כדי להעביר את התחושה?
זיפט.
זה טוב שאתה לא אומר אייזן בטון, אתה זוכר את זה? אתה לא זוכר, שנינו צעירים מדי.
כן.
בוא, זה לא של עכשיו, זיפט.
זיפט או... באסה.
באסה זה גם מתחיל להתיישן, אבל זה נכון. מצד שני, אני לגמרי נגד... נגד המראה השחורה. אפשר לחשוב. אנחנו במלחמה. וככה זה במלחמה.
כן, במלחמה...
אני אשאל אותך, דבר פשוט, האם, כמו שהיית צריך לשאול, כאילו, אזרחי ישראל העיקרים, לפני שנה, מצבכם היה טוב יותר או רע יותר, אזרחי ישראל העיקרים, האם אתם מתחלפים עם העזתים או עם חמאס? התשובה היא לא.
ברור.
זה לא כזה ברור.
מישהו פה היה מתחלף עם העזתים?
לא, אנשים, אתה יודע, אנשים חושבים שזה סוף ה... שום דבר שאתה אומר בנושא הזה לא יכול לצאת טוב, כי אני שומע את הרשימות ואני את הסיפורים ואת ה... וזה באמת יגון שאני לא חושב שהיינו בו בתקופה שאנחנו זוכרים. לא, אני לא מדבר פה על מקימי המדינה ועל באבל וואד, כן? ועדיין, צריך להסתכל ככה, לצאת רגע מהגוף שלנו, להתרומם למעלה, להסתכל על המזרח התיכון, להסתכל על ישראל, להסתכל על העוצמה שלה, להסתכל על על היכולות שלה, להסתכל על זה שעם כוחה שאמרנו, וחמאס וחיזבאללה וכל, והחוטים והשמוטים והטוטים, הם לא ינצחו אותנו, אז חבל הזמן.
בעזרת השם. בוא ניתן את השמות שדובר צהל פרסם בוקר. שני שמות יש הבוקר. סמל רני תמיר, זכרו לברכה, מגני עם, לוחם בגדוד 50 שבחטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 20 בנופלו. רסר זה רב סמל
ראשון.
במילואים ניתאי מייזלס מרחובות, לוחם שריון בחטיבת המחץ 14, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 30 בנופלו. הרבה מילואימניקים. יהי זכרם ברוך.
המון מילואימניקים.
כן. זה המצב, זה המצב. מה הולך, מה קורה?
איך... כאילו, הפתעת אותי קצת עם השמות, כי הייתי מתחת על זה ביקורת אתמול או שלשום, אני כבר לא מצליח לעקור.
לא, אתמול מתחתי ביקורת. לא, לא מתחתי ביקורת על זה שקוראים שמות. פתחתי ביקורת על זה שהיות שאתה יודע מה לעשות, יש לי מיילג' לא קטן בשדות התקשורת, ובין היתר...
יש האומרים אפילו ארוך מדי.
ארוך מדי.
כן.
אני יודע איך יוצרים כותרות. את זה אני יודע. עשיתי את זה לפרנסתי, לא מעט זמן. וערוצי התבלה, בזמן מלחמה, כשיש הרבה נופלים, היו 10 נופלים בשבת... שפורסמו בראשון, אז כדי לתת אפקט יותר דרמטי לזה שהם פותחים, הרי בסוף כשאתה עושה מהדורה, אז אתה אומר עם מה אני אפתח, עם מה אני אפתח, מה הסיפור של היום בעריכה, ואז אתה אומר אוקיי, נפתח עם המחיר של המלחמה. לא הספיק להם 10 הרוגים, הוסיפו את זה, לזה את כל סוף השבוע, גם מיום שישי, כן, שזה יהיה 16, כבר לא עושים סיכום כמו בכל ערב של הנופלים באותו יום, של הנופלים ביממה האחרונה, זה כבר של יומיים, לתת את האימפקט שהנה המחיר יותר גדול, זה לא 10, זה 16. אז נגד זה יצאתי, אנחנו עכשיו במלחמה, הכאב הוא כאב, הוא כאב נורא, וצריך לתת לו את המקום שלו, וצריך לתת מקום לשכול ולמשפחות השכולות והכל, אבל אל תנפחו איפה שלא צריך לנפח. אל תעשו מניפולציות על השכול. אל תעשו מניפולציות. גם ככה מספיק קשה. ואל תנפחו. עכשיו, אני, היות שאמרתי לך, אני מכיר את המשחקים, אני יודע בדיוק מה עבר בראש של האורחים. בדיוק. אחד לאחד אני יודע. מכיר את זה. עכשיו, זה לא נעים להגיד את הדברים, אבל צריך להגיד את זה. זה בדיוק מה שקרה. מספיק קשה, לא צריך להוסיף. תודה.
תשמע, מה אני אגיד לך? הלב זועק, אדם רותח, אל מול הדברים שאמרת. אני בטוח שבימים השפויים לא היית, ינון, מעלה על דעתך להגיד את זה ולהאשים אורחים במניפולציה על נופלים. אני בעד שיפרסמו פעמיים כל שם. אני שותה בצמה, מהולה בדמעות, את כל הסיפורים האלה. אם אתה באמת חושב שבאיזשהו ערוץ יושב עורך ואומר, עכשיו אני אוסיף נופלים, כדי לא יודע מה אפילו, לא יודע, לא מעלה על דעתי, אנחנו, סלש אתה בבעיה קשה, אינון. ביום שישי לא פרסמו נופלים, הייתה עם הסיפור הזה, בספציפית גם בעיה, לפחות 4 או 5 מהשמות עוקבו בגלל סיבות מסיבות שונות. הערוצים מפרסמים במוצאי השבת את כל מה שקרה גם בשבת, ובתקופות שיש פה, שבשעות שאנשים ששומרים שבת, לא נמצאים ולא יודעים, וזה נקרא חדשות סוף השבוע, עם עדכונים אחורה. ביום ראשון, קרי אתמול, היו 14 לוויות, ומי שעושה ומתחיל להגיד על שעושים פה מניפולציות, הרי מספר הנופלים הכללי ידוע, מתעדכן כל יום. אף אחד לא יוכל לבוא ולהמציא שבמקום 400 ומשהו חיילים שכבר נפלו, וזה מספר מצמרר כמובן, זה 700. אין חיה כזו, אין אירוע כזה. ומה הפלא? שאחרי שאתה מצייץ את הציוץ הזה, מתפרץ לך איזה צופה לאולפן, וטוב עשית שהורית להוציא אותו מהאולפן, אבל זה הקלאסיקה של מי שזורע גשם, קוצר סופה, או השד יודע איך אומרים את המשפט הזה, וצורח שאין נופלים מתל אביב, ספוילר, יש 10 נופלים מתל אביב.
למה? יש אחד?
10. והספירה מטופשת,
פושעת. אין 10 נופלים מתל אביב.
יש 10 נופלים מתל אביב. הספירה פושעת ממש. של דם מאיפה נפל זה ומאיפה נפל להוא, כאילו אפשר לחשוב שאם הוא נפל מתל אביב זה אומר שהוא שמאלן, ולהפך. אני מכיר רבים, חופשי כיפה רבים, כולל זה שאמא שלו פה דיברה, שלא הצביעו לקואליציה ונפלו. למה אנחנו בכלל נמצאים שם? למה אתה צריך לעשות את הספירה הזאת? באמת, כאילו, הרי לכולנו יש מכרים וחברים ובני דודים ואחיינים וילדים, ונמצאים שם באמת כל עם ישראל, אולי חוץ ממגזר אחד, שאיך אתם אומרים אצלכם, בעזרת השם זה ילך ויתוקן.
עכשיו אתה סופר נופלים למגזר
לא,
הזה.
לא, עכשיו אני, כשיש מגזר אחד, 2, אבל אחד זה לא באשמתם, ערביי ישראל שברובם לא מתגייסים. מגזר נוסף אחד שפטר את עצמו, את זה כן צריך להגיד. אבל כל השאר לא פטרו את עצמם. כל השאר משרתים, עושים מילואים, מתגייסים. כן, אתה יכול לצחוק עד מחר בבוקר, אבל זו האמת, אתה יודע אותה. אנחנו ביחד, מתחת לאלונקה הזאת במלחמה, ואני לא סופר נופלים. בבליך יש כבר 8, בתל אביב יש 10, בכל מקום יש. בכל מקום יש. אגב, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אז בוא, באמת צריך לקרוא את זה, ואני פה בטוח שאתה תצטרף אליי. אתה יודע מה? אני לא בטוח. יום ההולדת ה-20 של החייל החטוף, בעזה, עידן אלכסנדר יכול ביום שישי הקרוב, 29 בדצמבר, והחברים שלו כותבים, עזרו לנו למצוא תחנת רדיו, שתהיה מוכנה לשלוח כתב וניידת שידור לכיכר החטופים באותו יום בצהריים, שישי, פשוט כדי לציין את היום הולדת שלו. עידן חייל בודד, שעלה מארצות הברית להתנדב לצהל, בגולני, נחטף בשבעה באוקטובר, ויגיעו לשם המשפחה המורחבת, חבר משפחה, חברים מגרעין צבר, מגולני. אנחנו מעוניינים שלאורך כל שעות הצהריים, כל מי שרוצה ייכנס לנדת השידור, להגיד כמה מילים לעידני, ולהקדיש שירים מתוך מחשבה שיש סיכוי שעידן ישמע את השידור או חלקו, וזה ייתן לו רגע של שמחה ותקווה להחזיק שם מעמד. אז לנו אין ניידת שידור, אם הייתה לנו ב-103, אבל כל ישראל גלי צהל, שמישהו ירים את הכפפה הזו, זה קל.
כן, טוב, קודם כל נתחיל בזה שעם כל הכבוד אתה אולי לא ערכת, אבל גם כשאתה עורך את הכתבה שלך, אתה עושה מניפולציות ומה הכותרות ואיך זה ישפיע וכל מיני כאלה. בקיצור, בין, ההבדל בינינו הוא שאני אומר את האמת, ואתה כל היום ואתה שבוי של מה נכון להגיד. זה ההבדל בינינו. אני אומר, אני אומר את האמת, ואתה יודע שאני אומר את האמת. ואתה משחק, ואתה שבוי כל הזמן במה נכון להגיד ומה מותר להגיד. זה הכל, זה בסדר, אבל זה יפה, זה עובד טוב, ברוך השם, התוכנית מעניינת, אין שום בעיה. לגבי הנופלים, אתה תוך כדי זה שאתה אומר שאסור לספור נופלים, אתה סופר למגזרים כמה, איזה מגזר יש לו נופלים ואיזה מגזר אין לו סופרים, ואתה אומר את זה מותר לעשות ואת זה צריך לעשות. אתה מבין? אז מה הבעיה, מה ההבדל אם אומרים למגזר הזה יש יותר נופלים כי הוא יותר מתנדב ויותר רץ לשוחות וקדימה מאשר למגזר הזה לעומת מה שאתה עושה? מה ההבדל? מה ההבדל, תגיד לי? מה, כאילו, איך לכם, איך אתה מסביר את זה שלכם מותר, ולך מותר לספור נופלים, ובמשך עשרות שנים ספרתם נופלים ודיברתם על בתי העלמין שמלאים בקברים שלנו, ולא מלאים בקברים שלהם. רזי ברקאי אמר את זה שאין הלוויות בבני ברק במלחמה הזאת, ואתה עכשיו סופר לי נופלים תוך כדי, ואתה מרשה לעצמך באותו משפט לספור נופלים, ואומר שאסור לספור נופלים. ואגב, אנחנו מדברים על התמרון. בתמרון לא היו נופלים מתל אביב, חוץ מאחד, וגם הוא היה דוס אגב, אם אני זוכר נכון, או יודע נכון, כן? דברים על התמרון! דברים על התמרון, זה הכל, זה מה שיש. רק מעלי יש 13 נופלים, זה כמעט 10% מהנופלים, מישיבה אחת. מישיבה אחת. אז אתה תגיד לנו מתי מותר לספור נופלים, ומתי אסור לספור נופלים? מה לעשות? למדנו מכם, למדנו. כל השנים אתם סופרים נופלים. באתם לבני ברק עכשיו בחגיגה המופרעת שלכם בתשעה חודשים האחרונים, פעמיים לבני ברק עם אחים לנשק וספרתם נופלים. אתם המצאתם את השיטה. בסוף הכל חוזר אליכם. מה זה ריקלין? ריקלין זה בבואה שלך. לעשות מהתקשורת ומהעיתונות קרדום לחפור פה בשביל פוליטיקה ובשביל אינטרסים ובשביל שופרות. אתם המצאתם את השופרות. אתם המצאתם את השיטות האלה, את כל השיטות האלה. אז עכשיו הכל חוזר אליכם, אז אתם באים בטענות. תודה רבה באמת.
אני מבין שאני מדבר איך זה היה? לעצים ולאבנים?
ללמפה.
לא, למפה זה משהו. אני מדבר עכשיו על דברים שאמא שלי הייתה אומרת. אני מבין שאני מדבר לעצים ולאבנים, חבר'ה. אתם לא צריכים לכתוב לי את זה, אבל זה, התפקיד שלי פה זה לדבר לעצים ולאבנים, ובעיקר למאזינים. אז הוא ממשיך במניפולציה שלו, הוא ממשיך להשוות את העובדה שיש פה התקוממות, אגב, היא לא שייכת לשמאל, ואפילו לא למרכז, היא שייכת לכולנו, של 75 שנה שהולכת ומתעצמת על זה שיש מגזר אחד שפטור משירות, והוא קורא לזה ספירת נופלים. כמובן שזה לא אמת, כמובן שזה אפילו שקר, אבל הבעיה שלו היא שהוא בטוח שזה מוסיף תמיכה עכשיו לדחליל. התשובה היא, זה לא מוסיף תמיכה, כי כולנו יודעים שזה לא קשור, זה לא דומה, זה כמו להגיד, אולמרט גם העביר כסף לחמאס. זה בדיוק אותו דבר. בול. זה כמו להגיד שאוסלו חי פה על הכל. אז אני פשוט לא רוצה להמשיך להיכנס לזה, ומתל אביב יש 10 נופלים, ועכשיו הוא סופר רק את התמרון. בעוד דקה אנחנו נספור רק את חאן יונס. אסור לספור. בכל מה שקשור ללוויות, אין בעולם עורך, אני מאמין ורוצה להאמין שגם לא בערוץ 14, שעושה מניפולציה על הרוגים. אין חיה כזו בעם ישראל. מי שמנסה לרמוז שזה קיים, פשוט מכונת רעל, שיסוי, סכסוך וערס. אבל בואו נתקדם, כי אם לא נתקדם...
אז למה עם הדרוזים עשיתם את זה בתחילת המלחמה?
בטובך, אני רוצה להתקדם ולהגיד מה שאני רוצה, ולא לענות לשאלות שלך. זה מקובל, זה אפשרי.
בבקשה, ימשיך כבודו.
ימשיך כבודו זה סבבה.
רק שלא להתעצבן, זה מה שחשוב לי, שלא להתעצבן.
אסור להתעצבן.
בדיוק, רגוע.
למה להתעצבן? ועוד במלחמה.
בדיוק.
אז אתה יודע מה, קודם כל אני אשמיע לך, אני לא ריטואטתי את זה אתמול, זה הופיע באיזה 43,000 וריאציות, כי שם, א', כי אתה לפעמים נפגע מזה שאני מרטוט דברים שקשורים אליך, כאילו אתה לא משמיע לי פה את המאמרים שכתבתי לאצבעוני, אני שמעתי פה. אבל בוא נשמע, קראתי לזה בעיקר יסמנים על חוויותיך במוצאי שבת בפטריוטים. זה לא ארוך, בבקשה.
תודה לכם שמצטרפים אלינו.
טוב, תראה.
בכל הכבוד כמובן, אני אניח שאתה שואל את השאלה לא כי אתה באמת מאמין בה. הסגנון שאלות שלך מדגים למה הימין לעולם לא יכול להיות רציני. כי אם הימין הוא רק אוסף של בובות ומנהיג, זה לא ימין. רגע, אתם פשוט רגילים לסגנון מאוד מסוים, בעיקר יסמני. טיב השאלות שלך הם כל כך דברור של ראש ממשלה וחבל.
אל תהיה דמגוג. לא, 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 ואתה לא, אתה לא אמור להיות שופר של אף אחד. עם כל הכבוד, אתה איש ימין לפני שאתה אוהב פוליטיקאי כזה או פוליטיקאי אחר. אמרה לך את זה גם טלי גוטליב לפניי ואני אומר את זה עכשיו.
עם כל הכבוד לך, ינון, באמת. אני רוצה להאמין שאתה שואל שאלות ממך ולא ממישהו.
אני גם לא אמור לדבר עם מישהו שהוא שופר. אתה אמור להיות איש ימין. ואתה צריך ללכת קודם כל על עקרונות הימין.
אוי לי, אם איזשהו חבר כנסת בליכוד מתנמנם ויושן לו כי הוא פוחד שינון מגל ישאל אותו איזו שאלה.
יפה, אז זה היה ככה לקט, לא אני הכנתי, יש מיליון לקטים, אני נאלץ לצפות בחלק מהם את זה, אגב, מגיע לי איזה פיצויים, של אנשים שאומרים לי ינון שהוא שופר, ואני שמח שבאים לעזור לי, אחרי כל השנים האלה, ואני אוסיף את הדבר הבא, הנה הודעה שקיבלו כל תושבי קריית שמונה והצפון עכשיו, ואתם כשאתם שומעים את הדברים, תדמיינו שיש מישהו אחר שהוא ראש הממשלה, נניח נפתלי בנט, או יאיר לפיד, ומה עושה ינון בבוקר הזה? תושבים יקרים, לאור הערכת המצב שנערכה אמש, הוחלט כי הכניסות לקריית שמונה מכיוון צפון לדרום יהיו חסומות ליציאת וכניסת לרכב היום יום שני, לא חשוב איזה שעה, לא תהיה אפשרות לעלות לכיוון בית העלמין בקריית שמונה. בנוסף יסגרו השערים של יישובים הבאים לכניסת אזרחים, סניר, דן, דפנה, מעיין ברוך, כפר יובל, כפר יובל, שער יישוב, כפר גלעדי, הגושרים, כפר גלעדי ומטולה, בית הלל, רק דרך שער אחורי. משגב מרגליות, מנרה, יפתח, רמות נפתלי, דישון, מלכיה, אביבים, עירון, ברם ודובב, כל השאר פתוחים, נא לא להגיע. מכונת הרעל עסקה אתמול, זה עכשיו אני, אין כבר הודעה, שלא נהרסו 86 בתים במנרה, שזה יותר ממחצית, אלא רק נפגעו, אז יופי, אני אקבל את התיקון, ואני רק שואל את עצמכם, אם המדינה הייתה מפנה 130 אלף מתנחלים, לא קיבוצניקים שמאלנים, בסוגריים ברור שזה לא קיבוצניקים שמאלנים, וזה קריית שמונה, וזה סדרות, מ-28 יישובים, כולל עיר שלמה, בגדה, או ביהודה ושומרון, בנימוק שהיא לא יכולה להגן עליהם, ומייצרת רצועות ביטחון, הרי האדמה הייתה רועדת, וביבי כבר לא היה פה. ממשלת ימין על מלא הצליחה להרוס בשמונה חודשים, 130 שנות התיישבות בגליל, אגב, אני מדבר רק על הגליל, אני לא מדבר עכשיו על מה שקורה בעוטף. סדרי עדיפויות, ופשוט צריך להוסיף, אני מקווה שאתה רואה את זה. אני, כל אלה ששולחים לי את זה, ינון, אני אומר להם, אל תשלחו לי, לא רוצה לראות.
מה?
איזה צחוק עושים מאיתנו השדרים של החיזבאללה בצד השני שמראים, הנה תראו מה שלטון הציוני לא מראה לכם את הבתים הרוסים פה ושם. אגב, השלטון הציוני מראה לנו, תרגיעו.
כן, אני ראיתי גם את מולת הכפרים בלבנון, איך הם נראים, אז נכון. אני מציע לכתבים של החיזבאללה להפנות את המצלמות גם איך נראים הכפרים שלהם.
אז כל אחד מאיתנו מראה לצד השני
כן,
בעצם, זה
בדיוק,
מה שאתה אומר.
כן, בדיוק, יש צנזורה, אצלם הצנזורה יותר גדולה. תראה, קודם כל צריך להגיד, אפרופו הנושא הקודם שדיברנו, זה שאת הדרוזים אתם יודעים טוב מאוד לספור, ובתחילת התמרון כשהיו הרבה נופלים דרוזים, אז כמובן שספרתם והעליתם כל דרוזי, כל אחד, ושאלתם על חוק הלאום כמובן, ועל כיפוח, ועל תחושות של העדה וכדומה, כשזה הדרוז, אלון בן דוד לדעתי, עשה בזמנו פרויקט שלם על הנופלים הדרוזים, זה מותר, כשזה מתנחלים, כשזה ציונות דתית, אז אנחנו לא סופרים וכדומה, הכל אצלכם זה מפוזיציה, הכל מפוזיציה, אין לכם מילה אחת של אמת, כן, כשאתם יכולים להגיד על הדברים שאתם עושים, לכם מותר, לנו אסור, זה כל האירוע, פשוט מאוד, דבר אחד, אתה אגב אמרת, הצבא שלנו בזמנו בתשעה חודשים המופקרים שלכם, הצבא שלנו, אנחנו נקבע, אנחנו מחזיקים את הצבא, אנחנו המודיעין, אנחנו הממם, אנחנו חיל אוויר, אנחנו זה, כל הדיבורים האלה היו, אנחנו הצבא וכל זה בתקופה של התשעה חודשים המופקרים שלכם. תגיד, אגב, מה זה היה האירוע אתמול בפנטאוז של ולדמן שהיית שם? מה זה היה? לכבוד מה זה היה?
לנועה תשבי.
שמה?
להגיד לה תודה על מה שהיא, איך אתה קורא לזה? כל מה שהיא עושה למען עם ישראל.
נראה לך סביר שבני גנץ מגיע לקוקטייל בזמן מלחמה?
אני לא הייתי שם כשהוא היה, אבל אם זה להגיד תודה לקוקטייל, כן? אם זה להגיד תודה למישהי שבמקום הממשלה המופקרת עלובה, נפשעת וחדלת אישים שאתם הקמתם כאן, שבא לשר החוץ יש שם שקוראים לו אלי כהן, והדבר העיקרי שהוא עשה זה...
בין תשובות דרכון, קצרות, כשאני שואל אותך דרכון, תוך בזמן שלי שאלות, אתה עונה לא, בכן ולא.
לא,
אתה לא מתחיל לענות לי פה במניפסטים.
זה או שלא תשאל,
או כן או לא.
או שתהיה ערוך לתשובה, כי התשובה היא האמת. שהפעילות העיקרית שלו הייתה לתת דרכון דיפלומטי ליאיר נתניהו, אז כן, מישהו צריך להגיד תודה לנועה תשבי, ולממשלה אין זמן לעשות ברור. את זה, כי היא צריכה להעביר את כל הכספים הקואליציוניים, ולהוסיף טוב, כל תודה. יום כמו אתמול.
כי כשיריב לוין
צחק אני מתבשר וטוב שבא.
אני תכף אעלה לרשת תמונה שלו עם וויסקי ביד, מחבק וצועל עם נועה תשבי, מחבק אותה והכל בזמן מלחמה. זה חבר קבינט המלחמה.
רמז, אל תלך לשם, לא תצא טוב.
כשיריב לוין, למה? כי כשיריב לוין צחק בכנסת, זה היה בזמן שחיילים נופלים. כן? אבל כשבני גנץ נמצא בקוקטייל של בפנטהאוז של מיליארדר, כן, שאמר שאדם נמצא על הידיים של ביבי, והוא מחבק קרוב קרוב את נועה תשבי וצוחק והכל צהלולים, אז זה בסדר. בזמן מלחמה, ביום שאתם דיווחתם על 16, אני מזכיר לך מתחילת התוכנית, על 16 נופלים. זה בסדר. תודה, אתה לא צריך לענות. זאת לא שאלה. זאת לא שאלה. וזאת לא שאלה. זאת קביעה. תודה. עכשיו בוא נשמע קצת אינסרטים, בוא זה, אני כבר לא מדבר, אתה לא היית פה אתמול, דיברתי על תורי סוף השבוע שלכם, על הדמורליזציה שאתם עושים, על החלשת הרוח של העם שאתם עושים, על הפגיעה במורל, כל מה שאתם עושים בתורים, לא ננצח, הקראתי פה את סימה קדמון, שזה טקסט מופרע, מופרע של חמאס, טקסט של חמאס שפורזם בידיעות אחרונות, פשוט דברים מתואבים שאנשים כותבים, טור אחרי טור, לא ננצח, לא נצליח, צריך להתקפל, נגמר הזמן, השעון נוזל.
אותי הכל... הקראת?
לא, לא. אבל, אתה חבל. יחסית היית בסדר, אני חייב להגיד.
אתה מאכזב וחבל.
אתה הכזבת, הכזבת אותי בזה שלא הכזבת אותי, אתה מבין? כלומר,
אבל לא, אתה כאילו, הכזבת אותי?
אתה לא היית בדמורליזציה, אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון...
אני ממשיך להגיד, סליחה שאני... תן לי את העשר שניות האלה, ולכתוב, ולהגיד... תרדו מהצבא, אגב, אני מופנה בעיקר לחבר'ה שלך, כן, כן מפציצים חיל אוויר, לא מפציצים, תרדו מהצבא. הצבא יודע מה לעשות, נלחם, הורג ונהרג. כל השאר זה באחריות הדרג המדיני, חלון הזמנים, לא מעניין, תעזבו את הצבא, אל תיתנו להם עצות, בעיקר אם אתם לא מבינים כלום, ואגב, זה כולל את הציוץ המתונף. של נאווה רוזוליו של לפני יומיים או שלושה.
ברק חירם. כן. ואגב, פרופו...
מתונף, זה, פשוט
זה
מתונף.
זה מתחבר, זה מתחבר.
חסמתי אותם מחדש הבוקר, for good.
אני מבין שנחמד לכם, אתה ומשה רדמן, שטלי גוטלי ובן גביר נכנסים בי, וקוראים לי שופר.
לא, וכל, לקחתי את זה ללב.
זה הנחמד, וכל הדבר הזה, סבבה, בכיף, בסבבה שלנו, בצהלולים.
לא היה לי קל.
כן? אבל... זה בדיוק אותו דבר, כי כמו שאני תוקף את סימה קדמון, או את, אני לא יודע מי, כל החבורה שלכם שכותבת את התורים האלה, כן? אז זה בדיוק מה שאמרתי גם לטלי גוטליב ואיתמר בן גביר, שבזמן מלחמה יירגעו עם הביקורת הזאת, שבן גביר, מה שנכנסתי בו, זה שהוא אמר שאנחנו לא הולכים להכרעה. וזה בדיוק אותו דבר, מימין ומשמאל.
מה זאת אומרת הוא אמר? הוא דורש ללכת להכרעה.
לא, הוא אמר לא, אני לא רואה שהולכים להכרעה.
סליחה.
זה משהו, הוא אמר אצלנו במהדורה.
אתה מנית אותו לשר לביטחון לאומי, לא?
סליחה, אז עליי זה לא מקובל שבזמן מלחמה שר אומר, שר אומר, אנחנו לא הולכים להכרעה, ושהוא מודאג מאוד מהדבר הזה, הוא יושב בקבינט, שמותר לו להיות מודאג, אבל הוא לא יכול להגיד אנחנו לא הולכים להכרעה, הוא יודע שהולכים להכרעה.
תעשה לו רשימה מה מותר לו
לעשות. בסדר, מותר לי להגיד, מותר לו להגיד, ומותר לי להגיד.
נכון.
אנחנו הולכים
להכרעה,
אנחנו הולכים לניצחון, וצריך לתת גיבוי, ואני שמחתי אתמול שהרצוג נתן גיבוי לא רק לצבא, אלא גם לקבינט, וגם לראש הממשלה, מה שאתם לא עושים. אתם בטנטרום שלכם, בגלל שנאת נתניהו, השתבש לכם הג'יירו. יצאתם מאיפוס, ואתם לא יודעים כל הזמן לתקוף, כן, לא, ההוא, כל מיני כאלה.
רגע, טלי גוטליב ובן גביר שונאים את נתניהו? סליחה.
טלי גוטליב ובן גביר.
וחגי סגל?
זה לא קשור שהם שונאים את נתניהו, זה קשור לביקורת.
הרגע אמרת, אתם בגלל שנאת נתניהו. זה... אבל מביאים לך ביקורת של אנשים מתוך המחנה שלך.
אבל בסדר, אבל זה מה שאני אומר לך. שאני עקבי, שאני עקבי בביקורת שלי.
אתה עקבי בפולחן לנתניהו.
זה לא קשור לפולחן לנתניהו.
פולחן.
זה שצריך עכשיו לתת גיבוי לניהול המלחמה, אני גם לא תוקף את הצבא.
אז אני יכול שאלה, ינון, ברצינות עכשיו.
ואני לא, ואני לא מצטרף, רשות. ולא הצטרפתי אתמול לחגיגה הזאת, כן תוקפים, לא תוקפים, חיל אוויר, לא, לא, לא הצטרפתי לדבר הזה.
אני מצביע יפה כמו ילד טוב.
כן, בבקשה, בן.
אז אם לא תוקפים את זה וכולי, ולא תוקפים ולא תוקפים בשעת מלחמה, ואני מסכים עם כל הדברים האלה שלך, למה אני קורא פה סקר של ערוץ 14, של הגאון הלל ביטון רוזן, על הרמטכ"ל?
שמה?
לאחר 76 ימי מלחמה, לפי סקר דיירקט פולס, בסוגריים, זה שמקבל מאות אלפי שקלים מהליכוד, והוא גם עד מדינה, כלומר עבריין, האמון ברמטכ"ל הרצי הלוי נמוך ב-25% משהיה לפני חודש?
נו בסדר, אבל זה כולם עושים את האמון במערכות.
תעבור נושא.
בסדר, סבבה.
זה לא יצא טוב.
היה לדעתי בידיעות אחרונות השבוע או שבוע שעבר אותו דבר.
אבל אנחנו דיברנו עכשיו על זה, על התזה שלך, לא תוקפים, לא זה.
זה לא עניין.
והנה אתה מעוות סקר.
אבל את ראש הממשלה...
על רמטכ"ל במלחמה.
אוקיי, רצית 10 שניות.
סליחה.
רגע, וראש ממשלה מותר לתקוף בזמן מלחמה? הרי אתם שופכים את דמו. אתם שופכים את דמו יום יום.
ראש ממשלה מותר.
רגע, למה ראש...
צבא לא.
כן, ראש ממשלה מותר.
ברור, דרך פוליטי, ברור.
תגיד, אז למה אתם לא עושים את זה לגלנט? אז למה אתם לא תוקפים את גלנט?
לא תוקפים את גלנט?
לא, אם זה מדיניות...
הרבה אנשים תוקפים את גלנט.
שנייה, אם זה מדיניות של לתקוף את הדרג המדיני, איך יכול להיות...
זה לא מדיניות.
איך יכול להיות שאתם לא תופקים את... מבקרים את גלנט, ואתם מבקרים רק את ראש הממשלה?
אני אנסה לבקר גם את גלנט, אם זה מה שהרגיע אותך.
בסדר.
אוקיי? אתה רואה, אתה אפשר להגיע להסכמות, רק צריך לדו שיח.
לא השמעתי לך שום אינסרט.
השמעת לי?
לא.
אחד השמעת, לא? רגע השמעת זה.
לא, כן? לא השמעתי. ויש לי דברים טובים דווקא.
אז תשמיע אחד עכשיו, תבקש רשות מיואב, תשמיע אחד.
רגע, אחד, תן לי לראות. תקשיב דבר מדהים. אריק שרון, בסוף 2004, כן? תשימו לב, כולם הזהירו מההתנתקות וכל הדבר הזה. תקשיבו מה הוא אומר, זה בנובמבר 2004. מה הוא אומר? איך הוא ידע מראש מה הולך להיות? תסתכלו בבקשה.
דעות נשמעות. אולי לעצור את תוכנית ההתנתקות. אולי להמתין ולהשיג פתרון טוב יותר במסע ומתן ישיר עם הפלסטינים. משמאל רוצים ויתור גדול יותר ומהיר יותר. בימין הקיצוני, תוך קריצת עין ערמומית, רוצים פשוט למנוע יציאה מעזה. שמועה רודפת שמועה, הפלסטינים יוותרו, והאירופים כבר נערכים לסנקציות. האיראנים עם הסורים והחיזבאללה יפגיזו מצפון. החמאס ישתלט על עזה מדרום. צוללות ממערב, מזלטים מעל, מנהרות מתחת. איראן מאיימת. הפרשנים מדווחים, המומחים הם מנתחים, מחלקים ציונים, הפוליטיקאים שקועים בסקרים, איך הם בתמונה. הכל מסביבי מבעבע, רועש. אני רוצה לזעוק, שקט. תהיו רגועים, יעשה כל אחד את המוטל עליו בתחום אחריותו. אני אומר שקט, מעט שקט.
טוב, הוא קיבל שקט, אנחנו קיבלנו מלחמה, קיבלנו אסון.
הוא כבר איננו, ואני רק רוצה עוד פעם, אני חושב, אם אתה, מזל שלא הלכת לאוסלו, אבל הלכת להתנתקות, אני רק רוצה להגיד לך שלהערכתי, אי אפשר לדעת, כפי שאריק שרון לא הסכים לקבל את הטרור הנוראי מיהודה ושומרון, ויצא לחומת מגן והדביר אותו, הוא אחרי ההתנתקות, אם היה נשאר בחיים, לא היה מסכים לקבל את הטרור מעזה, והיה יוצא למבצע חומת מגן בעזה, ומדביר אותו. התרה מזלנו שאחר כך הגיע נתניהו, ואנחנו 15 שנה של שימון החמאס, במקום ריסון החמאס ומיטוט החמאס, אבל על זה כבר דיברנו, והוא ביקש ממך פרסומות.
כן, טוב, מזכיר לך שהיה שם אולמרט, והיה שם בנט.
ואולמרט יצא לעופרת יצוקה בימיו האחרונים, כי הוא פשוט פרש. כי היה מישהו שאמר לו, ראש ממשלה ששקוע בחקירות עד צבא,
אבל הוא לא מוטט
לא
את חמאס.
לא יכול להתעסק בנושאים ברומו של עולם. טוב. אמר לו את זה נתניהו.
בסדר, אבל למוטט את חמאס הוא לא מוטט.
הוא ניסה, לפחות. שלך שילם לחמאס.
הוא ניסה. כן. הוא גם ניסה לתת את הכותל, ניסה.
לא, הוא לא ניסה. אבל תעלה אותו לשידור פעם, תשאל אותו.
כן, העליתי אותו, זה נגמר לא טוב.
אפשר, נעשה סולחה.
פרסמות בבקשה. טל אברהם, שלום.
שלום ינון, שלום בן.
חזרו הפצצות בגדול.
כן, גם התקיפות מהאוויר, וגם אולי זה מסמן את הכיוונים. אם רק לתת איזושהי תמונת קו קצרה ממש, אז אנחנו רואים שלחימה משמעותית בדראג', צפון הרצועה, דראג', נעשה דרך אגב פחות או יותר מול כפר עזה, גם אזור המזרח של העיר עזה, יושב די קרוב לגדר, מכאן גם המשמעות גם להמשך. לכאורה, זה לא לכאורה, זה המקום המעוז האחרון שיש בו גדוד עדיין סדור של חמאס, כמו שראינו בימים האחרונים, זה לא אומר שלא תהיה לחימה באזורים אחרים, אבל בהחלט יש כאן ריכוזי מאמץ של אוגדה 162, חטיבת הנחל שנלחמת, ולצערי גם היו לה חללים בימים האחרונים, שתי חללים שלה, עוד חלל מחטיבה 14, יש מילואים, זה דערת, זה צפון הרצועה, לצד מה שאנחנו רואים בנושא המנהרות והניסיונות לאתר עוד דברים מהסוג הזה שראינו בג'באליה, במקביל למרכז המאמץ חניונת, וגם ראינו ששם גם הכוח המרכזי של צהל עובדה 98, ולפחות שישה צוותי קרב חטיבתיים, והרמז באמת שעכשיו אתה דיברת עליו, מהתקיפות מהאוויר, גם באזור אל בורג' שראינו, גם אזור אל מואזי, אולי זה כבר העיתות, לקרצה עד נוסף, ומקביל אותה פעולה מרכזית בחאן יונס, זה כבר מכוונת יותר למחנות הפליטים של המרכז, נזכיר, אנחנו מדברים פה אל בורג', אל מואזי, דיר אל בלח, נוסירת, שאוגדה 99 עובדת בשוליים שלו בימים האחרונים. אין חיבור גיאוגרפי אחד בין המחנות פליטים הללו, נוסירת למשל נמצאת מדרום לעיר עזה, אל מואזי אמרנו יותר קרוב לגדר, דיר אל בלח במרכז יותר, אבל יש זה תחת חטיבה אחת סדורה של חמאס, כלומר כל מחנה פליטים כזה סדר גודל של גדוד, מכאן שגם שם צפויה לחימה קשה. כרגע נראה, אני אומר את זה בזהירות הנדרשת, נראה שאנחנו נמצאים בשלב הריכוך מהאוויר, לפחות לגבי עוצמת התקיפות שאנחנו שומעים הבוקר באל בורג' ואתמול בלילה באל מואזי.
לא אסלח לסינואר הזה שאנחנו נאלצים ללמוד את המבנה הגיאוגרפי של עזה ברזולוציות האלה, אבל שאני שומע דיבור על זה שקצת משנים קונספט ומפסיקים לצלול לתוך כל פיר ולהוציא עליו שלושה ימים של סימון מלכוד ופיצוץ, אלא לחתור רק למרכזיים, רק לחשובים כדי להתקדם יותר מהר, זה נכון?
כן, קודם כל אפשר להבין, נכון, אל מול ההיקפים העצומים הללו שלא ציפו אליהם, לצערי גם חלק מטעות מחשבתית קשה מאוד אחרי שומר החומות, גם מבחינת תפיסת ההגנה של חמאס שחשבו בצהל שתשתנה, וגם מבחינת
בזכות אותה הפצצה, סליחה טל, אותה הפצצת מטרו שאתה הראשון שדיווח שהייתה בעצם כישלון ולא הצלחה, בעצם אני מנסה להבין מה אתה אומר, נכנסנו לתוך קונספציה שהרגנו להם תתת קרקע, מה שלא נכון?
אני חושב ששומר החומות, כן, כצומת משמעותי מאוד לתחקיר לאחר המלחמה הזאת, זה לא רק שההפעלה של אותה תוכנית מכת ברק לקחה מאיתנו נשק אסטרטגי שתוכנה למלחמה בהיקפים משמעותיים הרבה יותר לפגיעה באויב ואז לייצר תנופה להתקפה, זה צד אחד של הדבר הזה. הצד השני לצערי גרם לתחושת הצלחה גבוהה מדי, 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 בשומר החומות במידת הנזק שגרמת לחמאס, עד כדי כך שקצינים בכירים בצבא איזו להמר או להעריך שבמידה רבה חמאס, מה שנקרא, ישנה את התפיסות האסטרטגיות ההגנתיות שלו, יפחד להיכנס למנהרות שבהן יראה מלכודת מוות, ולצערי התשובה היא במה ששאלת עכשיו. המשמעות היא שגם שצהל יותר מוכן מאשר צוק איתן, לדעתי או להערכתי נוצרים צווארי בקבוק, אתה לא יכול לטפל בהכל כל הזמן, אתה תצטרך לקבל סדרי עדיפויות, מתוך גם לזכור, שחמאס מנהל עכשיו מלחמת גרילה, וככל שאתה פועל עם יותר כוחות ויותר אוגדות, אתה אמנם מגיע ליותר דברים, אבל אתה גם מייצר יותר, יוצר מקומות לטעויות, לנקודות תורפה.
ולנפגעים, יותר נפגעים גם, כן.
נכון, ולכן המעבר לשיטת פעולה אחרת, היא לא רק אילוצים, היא לא רק אמריקנים, היא לא רק דדליין, לחץ זמנים, אלא גם ניסיון לבחון את התפיסות המבצעיות שהתנהלו עד עכשיו, האם הן מתאימות, עכשיו לשיטת הלחימה הזאת שמנהל עכשיו חמאס בשטח.
תגיד, יש קשר בין זה שהיו כמה ימים בלי התקפות כבדות מהאוויר לבין זה שזה חזר הלילה למחאה הציבורית שהייתה על כך שצהל יורה פחות, מרקח פחות, יורה פחות מהאוויר, פחות חימושים וכדומה? כאילו יש קשר בין הדברים או שזה הכל שיקולים מבצעיים?
אני לא חושב שיש קשר למחאה הציבורית, אני חושב שיש כמה דברים שכן צריך לקחת בחשבון. קודם כל, שאתה נכנס ליד לפני שאתה פועל בו, אז אתה באמת צריך לייצר ריכוך מאוד משמעותי מהאוויר, בעניין הזה לא שונה סג'איה עם מה שאנחנו רואים.
לא, אבל בדראג' תופח ובחניונס זה לא היה.
לא, בחניונס בשלב ההתחלתי בוודאי שהיה, בשלב שנכנסו כוחות, אז זה כבר היה...
חניונס פשוט גם יש חטופים במנהרות, קצת מפחדים, אני חושב, לפגוע בהם.
אז אני מציע לנו, לפני שאנחנו הולכים כל פעם ומייצרים לעצמנו את הקרעים ואת הוויכוחים ואת האימותים, וישר זה ככה מתכנס לתוך ויכוח פוליטי, לזכור כמה דברים. אחד, אתה מנהל פה מלחמה, שמעצם נקודת הפתיחה שבה, היא לא מלחמה שאתה יכול לנהל כל הזמן בכל הכוח. כלומר, יש לך אילוצים. עצרת רגע לשחרר מעל 100 חטופים, ברור שחמאס ניצל את הזמן הזה גם להתכונן ולהניח מטעני חבלה. זה ברור מהדבר הזה. שתיים, אתה מנהל מלחמה של 3 חודשים. אתה מסתכל עם עיניים צפונה. האמריקנים פתחו את המחסנים שלהם בצורה חסרת תקדים, משלוחים, אוניות, מטוסים, אבל מי שחושב שבמלחמה מהסוג הזה אתה גם יכול לנהל אותה ללא כלכלת חימושים,
כן.
אז הוא לא זוכר מה היה במלחמת לבנון השנייה.
ואנחנו נמצאים בתוך כלכלת חימושים מאוד מורכבת, ולא אסור לדבר על זה יותר מדי. תגיד,
נכון.
הייתה תקרית עם הרוגים בציר ההספקה, עם איזה המר, שאמור להיות מתואר, או שאני טועה?
נושא הצירים הלוגיסטיים.
בדיוק.
כמו שאתה אומר, דרך אגב, זה נקודה מאוד חשובה לניתוח והבנת התורפות. הרי חמאס, תראו את השבוע, באיפשהו, בעשרה ימים האחרונים, גם האירוע שככה קרה לנו האסון בסג'איה, ואחרי זה רצף אירועים טקטיים לא טובים, מספר נפגעים גדולים, הרי זה בדיוק מה שגרילה מחפשת. היא לא יכולה באמת לייצר ניצחון בכמויות, במסה, שם בסופו של דבר עובדה שמסתערת על חאן יונס, היא תשיג את ההישגים המבצעיים, אבל היא... בעזרת הפגיעות הללו, מנסה לייצר את הסדקים, את הסדקים בתחושת הביטחון, בתחושה של דשדוש כאילו בציבור, בהתנעת הוויכוחים הציבוריים בתוך ישראל. הרי לשם בדיוק גרילה, ובטח חמאס מכוון את החץ שלו. ואני אומר בעניין הזה, אמירה כללית, היא שכמו שאמרתי לפני 3 שבועות על החגיגות המוגזמות, מוגזמות, מוגזמות באולפנים, שהיו בחלק מהמקומות, על 200 כאלה שהרימו את היד, כאילו כבר ניצחנו, ויש את הקנק עוד שנייה, מצד שני צריך להיזהר גם עם הפסימיות יתר, מלחמה קשה בעזה עכשיו, לשאלתך על הצירים, זו שאלה מאוד חשובה, היא קשורה גם לצירים הלוגיסטיים, והיא קשורה גם למגננים. אני מאוד מאוד מוטרד מהמגננים הלוגיסטיים בתוך הרצועה.
למה?
אני חושב ששם אתה רואה את
איפה
שאתה רואה את הבעיות, גם נקודה תורפה, איפה שאתה רואה את התרופפות משמעת, מבצעית, אז זה בדרך כלל שמה, וכל נקודת האמר, אם אני מבין את הצורך דרך אגב, מתי כן צריך להשתמש בפינוי והספקה וכדומה, ואתה מכניס מסעיות, אבל חמאס הוא אויב שלומד, וראיתם את הפגיעת קורנט בבית לאיה, שהרבה אחרי שבית לאיה כבר הייתה תחת שליטה מבצעית, ובדיוק את הדברים הללו הוא מחפש, ומחפש לנצל אותם בפגיעה, ולכן גם הצירים הלוגיסטיים וגם המגננים, אני אספר לכם סיפור אחד על מגנן שהוא סיפור מרתק. באחד המקומות, לא נגיד בדיוק את השכונה, אבל באחד המקומות בצפון הרצועה, בלילה, וגם בצורה אקראית, אבל אולי גם בגלל הרנות של הכוחות, זיהו 2 חשודים. פיצו ירי לעבר מבנה בעזרת חיל האוויר, ובבוקר, רק כשהגיעו, הגיעו בבוקר לאותם מחבלי נוקבה, מצאו שם 2 הרוגים ופיר ליד, פיר סמוך. מה מתברר אותם מחבלי נוקבה? החזיקו תוכנית מבצעית, כן? לתקוף מגנן, תוך שמנהלים יומן תצפית, מתי החיילים מתקלחים בו, מתי עושים ככה, מתי עושים אחרת. זאת אומרת, האויב שלך מחפש את נקודות התורפה, והנושא של המגננים והצירים הלוגיסטיים שהעליתם פה בצדק בן וינון, היא נקודה שצהל חייב ללמוד ממנה, כי את זה בדיוק חמאס מחפש.
מה לוח הזמנים? כולם מדברים על זה שבמהלך ינואר מתישהו נעבור לשיטה אחרת, הרבה פחות עצימות ופחות כוחות. מצד שני יש דיווחים שהאמריקאים בזכות זה שאנחנו פתחנו לגמרי את הנושא ההומניטרי וסוגריים מה הם היו עושים אם זו לא הייתה ממשלה של נתניהו, נותנים לנו זמן לא מוגבל כאילו.
אז תראה, דיברנו על מלחמה מאוד מורכבת שאין בה רק גט בלי גיב, כן? זה בדיוק הרי העניין, הרי ברור שחלק מהנושא ההומניטרי, גם לא לכאורה, הוא מעכב את המהלך ההתקפי, כלומר, אני מניח שחלק מההומניטרי מגיע לחמאס, אני מניח שחלק מהדלק מגיע לחמאס, היינו רוצים אולי לראות את האוכלוסייה יותר כועסת וזוהמת על השלטון של חמאס, והמאמץ ההומניטרי וההרחבה הצפויה לו בימים הקרובים, בוודאי גם מייצרת תורפות מבצעיות בשטח. מצד שני, אני מזכיר לכם שדיברנו על סוף דצמבר כסוף הפעולה העצימה של צה"ל, והנה אנחנו מתקרבים, וחג המולד בפתח, וכרגע נראה שאמריקנים לפחות לא לוחצים עליך, תפסיק עכשיו את הפעולה העצימה. רוצה לומר, גם מבחינה מבצעית, כאשר צה"ל מסתכל על השטח, הוא מסתכל נדמה לי על חאן יונס, והוא מסתכל על מחנות המרכז, כשלבים שהוא רוצה לסיים במאמץ מרכזי, חזק מאוד במרכז דרום הרצועה, רפיח כנראה בשלב הבא, אבל אם אני מדבר על לוחות הזמנים, ואני צריך להאריך, אני מסתכל על בעצם, בערך בין אמצע ינואר, אולי אפילו לסוף ינואר, שיכול להיות מאוד, שאומנם יהיה רידוד בכמות האוגדות שפועלת בתוך השטח, אבל המהלך בחאן יונס הוא לא ייפסק, הוא יימשך. כלומר, לא בהכרח תראה יציאה של כל הכוחות, הפסקת ההתקפה ואז משהו אחר, אלא אם כן תיכנס איזושהי פעימה שקשורה לנושא החטופים, ואז יכול להיות שזה יתכנס יחד, גם עם שינוי מבצעי בשטח, וגם עם איזושהי הפסקה או הפוגה או הפסקת אש לטובת שחרור חטופים.
קיצור, ממשיכים, עובדים, נלחמים, מנצחים, יש הישגים, צריך...
הכל מהכל צריך קור רוח, וצריך להבין שזאת מלחמה קשה, זה לא סיסמאות, זה באמת, אני יודע שזה נשמע קצת סיסמאות, אני מודע לזה, אני מזהיר מאופורת יתר, אבל אני גם חושב שבאותה נשימה צריך להזהיר מפסימיות יתר.
תשמע, בסוף שורה תחתונה, אם היו אומרים לי לפני חודשיים וחצי, שאחרי חודש וחצי של תמרון, נהיה איפה שאנחנו עכשיו, במחיר הכבד והקורא הלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הייתי מופתע לטובה.
אין מלחמות חינם בעזה, ומלחמה בעזה היא מורכבת וקשה מאוד מאוד, נבנתה שם, אין ספק, מפלצת מבוצרת, מבוטנת היטב, יש מחירים כבדים, יש טעויות ותקלות בשטח, אבל יש שאני חושב, אני אומר את זה כאמירה צנועה ולא מתנסת, אני חושב שיש מעט צבאות מערביים שהיו יכולים לבצע את התמרון הכל כך מורכב הזה, עם הרבה נפגעים, כן? אני לא מבקר, אדם הוא עולם ומלואו, אבל המחירים עלולים היו להיות כבדים הרבה יותר.
אוקיי, טל אברהם, כתב פרשן צבאי מעריב ו-103 FM, תודה שדיברת איתנו.
תודה, בוקר
טוב. תודה, טל.
כל טוב, פרסומות, בבקשה. אז לא הבנתי מה עשית שם בקוקטייל הזה של נועה תשבי.
מישהו אמר לך, לא, תלך, תלך, זה, לא מדברים על המחדל הזה, על הקוקטייל של המיליארדר. אז אם אתה שואל, אני אענה לך.
כל מה שאני אומר, אתה חושב שאנשים אומרים לי להגיד, כאילו, נראה לך שאני בן אדם שאין לי מחשבה חופשית? לא הבנתי.
לא, לא האמנתי ככה, עד ששמעתי את זה מאיתמר בן גביר וטלי גוטליב, אבל לשאלתך, אייל ולדמן הוא גם אב שכול, הוא לא רק מיליארדר, שזה הפך להיות מילת גנאי, וליוויתי אותו, אגב, עוד מי, הוא לא היה בארץ כשהכל קרה, ולא שאנחנו מכירים, או היינו, אכלנו מאיזה מסטינג איפשהו במלנוקס, אנחנו לא, והתיידדנו, ועם נועה תשבי אני בכלל בקשר מצוין כבר, מאז שהתחיל כל התרללת הזו של ההסברה הישראלית שלא קיימת, וכן, אגב, הייתי גם בכדורסל אתמול, שוב, ו... רציתי לספר לך, שכחתי מרוב זה בהתחלה.
ראיתי שאלת שקט גם הייתה.
איפה, בכדורסל?
לא, בקוקטייל.
היו הרבה מאוד אנשים שבאו להגיד לנו...
כן, אבל זה הכל מיליה מסוים.
גם, לא. מה, סליחה, גם אלת שקט שמאלנית עכשיו?
לא, ראיתי שהיא הייתה, אני אומר.
אז למה מיליה מסוים?
מיליה, מה, הכל שם שמאל, 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 שמאל.
לא, א', אני למשל לא שמאל, הילד שקד לא שמאל, תומר שהייתה דוברת שלא שמאל, ועוד 50 איש כאלה לפחות שראיתי שם, אבל רציתי לספר לך משהו על הכדורסל, נעמה שם הדודה של משפחת קוץ, והפועל תל אביב, כדורסל שאגב, משחק הירואי, פרקה אתמול את הפועל ירושלים, ששווה פי 5 ממנה בכסף, קראה את קבוצת הילדים שלה על שם משפחת קוץ, אתה יודע על איזה משפחה אני מדבר, נכון? זה כל החמישה, אבא, אמא ושלושה ילדים, שנרצחו ששני הילדים הקטנים, עלק קטנים, 1.97 מטר כל אחד, שלומדים בכפר הירוק עם אלונה, שיחקו בקבוצה הזו, והיו אגב מאוד מוכשרים עם עתיד גדול, והקבוצה נקראה אתמול על שמם בטקס שגרם לכולנו לבכות, והדודה שלהם דיברה שם, וזה היה פשוט קורע לב, ואיך הספורט הפך גם לאירוע, זהו.
103 FM ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
כן, אתה מבין מה אני אומר?
לצערי, מדי פעם יוצא לי להבין, ואז אני מתעורר משנת השטוף, זה הקרה.
ואז אני מתעורר ואני רואה שזה לא חלום.
בדיוק, שחייתי את זה, כמו צמח בר.
איי, מה יהיה, מה יהיה? חיינו לאן?
לא למקום טוב. אתה יודע מה? כן למקום טוב.
ברור שלמקום טוב.
תודה רבה.
ברור שלמקום טוב. בעזרת השם, מה יהיה עם חיזבאללה? תהיה מלחמה?
זו שאלה מורכבת. שלחתי עכשיו, קיבלתי עכשיו כאילו משהו הייתה איזו התוועדות של כל תושבי צפון, הדאגות של ראשי הרשויות בצפון הבוער. צריך לעבור מהגנה להתקפה, 80 ימי אי ודאות. במפגש מיוחד, ביוזמת וויינט, הראו ראשי יישובי קו האימות את המצוקה והפחד בעקבות הטווח בעוטף, הכלכלה שקורסת, החשש שביום שאחרי התושבים לא יחזרו, בשבעה באוקטובר ירד לנו הסימון, בשנייה הם יכולים להסתער על הגדרות וכנראה זה לא ייגמר טוב. תשמע, אמר לי מישהו, משפט מעניין, סינואר גנב את התרש, את התוכנית הרב שנתית של נסראללה, ואולי למזלנו. שכמובן מזלנו הזה היה נורא ונורא, כי איבדנו 1200, אנחנו סופרים עוד כבר קרוב ל-1500 איש, חלק גדול מהם אזרחים, ועדיין זה יכול היה להיות הרבה יותר גרוע אם זה היה בא מהצפון, ששם הכוח הרבה יותר חזק, הרבה יותר מאומן, הקו הגבול ארוך לא פחות ואפילו הרבה יותר, ופגיע, כי אין צבא בעולם שיכול לסגור את כל קו הגבול כל הזמן, אין דבר כזה. וגם מודיעין, אחרי שנגמור עם המחדל הנוראי, תמיד, איך היה אומר נדב ארגמן בסוף דיונים בשבק, תקחו בחשבון שתמיד יכולה להיות אפשרות שלא נדע. אז אם תהיה מלחמה, לא יודע.
אתה לא מרגיש שיש פה יד אלוקים באירוע הזה?
אם כן, אז אני מעביר עכשיו מכתב פיתורים לאלוקים הזה. אתה מפותר.
לא, תשמע, כאילו, איך המדינה הזאת, עם האטום לכאורה, עם הצוללות, עם הטכנולוגיה, עם 8200, עם הממם, עם הגדרות, עם הטכנולוגיות, עם הסייבר התקפי, עם המזלטים, והמלטים, סייבר הגנה, עם כל, באמת מעצמה, מעצמה. איך קורה שהמעצמה הזאת, כמה, תסלח לי, פדיונים, עם טנדרים, וקלצ'ניקובים גרמו לה לאסון לשואה הקטנה הזאת. משהו פה לא הגיוני. ועל זה נכתב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כלומר, אני לא מתחיל עכשיו, אתה יודע, לעשות פה זה, אבל אני מרגיש ממש שיש פה התערבות אלוקית בתוך האירוע הזה, שאנחנו נמצאים באירוע שהוא גדול מאיתנו. זה לא נראה לי משהו נורמלי, יש פה משהו שהוא לא נורמלי, ועוד זה שבמשך שעות על שעות צהל לא מגיע, איפה צהל? היום אתה לוחץ על כפתור, כל זקן יש לו כפתור בבית, תוך 10 דקות מגיע שוטר, כן? במשך שעות לא היה צבא, איך הגענו למצב הזה? איך זה קרה לנו הדבר? זה דבר מטורף. יש פה משהו לא הגיוני, משהו לא הגיוני באירוע, אתה מבין? לא הגיוני.
כן, אני חושב אבל שאת הדיון הזה אתה צריך לעשות בערוץ השני שלך, לא מולי, כי אתה יודע שאני בן אדם ריאלי ושאני לא...
עד רבה, אז בגלל זה זה מעניין.
אני לא הולך לשגיונות אלוקיים וחזיונות תעתועים. התשובה, ינון, אתה נתת את התשובה בשאלה, כשהתחלת לכנות את חמאס יחפנים ופדיונים. זאת הייתה הטעות הראשית שלנו הראשונה. כבר סיפרתי לך שישבתי פעם אצל אותו נדב ארגמן, ראש שירות ביטחון כללי, והוא נתן לי הרצאה, שיחת רקע טיפוסית של פרשנים, זה לא קורה, אגב, לדעתי הוא פגש, הוא עשה 5 שיחות כאלה כל הכהונה שלו, עם כל התקשורת, הוא לא איש שלא כך אוהב עיתונאים, אבל במהלכה הוא אמר לי שהארגון הכי רציני והכי מסוכן שאנחנו מתמודדים מולו הוא חמאס, ואני לא לקחתי אותו ברצינות, ואני אמרתי לו, נו בחייך, ויש חיזבאללה, ויש איראן, ויש זה, ויש ההוא, והוא אמר, לא, הם נחושים וחדים ורציניים, ובגלל שהם סגורים בקופסה שלהם, אז הם הרבה יותר רעבים, והם מוכנים למות, מה שאי אפשר להגיד על חיזבאללה. חיזבאללה, היחס שלו לאבדות דומה מאוד ליחס הישראלי, יש לו אפילו אגף שיקום, וכל ארון שחוזר לחיזבאללה עולה לו גם בביקורת, בחמאס זה לא קיים, הם מוכנים שכולם ימותו, אנחנו רואים את זה עכשיו, והם בנו כוח, וכל הקונספט שטל אברהם רק רמז עליו, של פגענו להם, ולא אשמיע לך את כל נאומי הרעב של ראש הממשלה שלך, ואגב אם אתה שואל אותי אם תהיה מלחמה בצפון, אתה צריך לשאול אותו, לא אותי, ותשאל אותו גם בדיוק מה קרה ב-11 באוקטובר, חלק גדול מזה אי אפשר לפרסם, אבל יכולה הייתה לפרוץ מלחמה במכת מנה מאוד מעניינת שלנו, ולא פרצה. כי ביידן ושמיידן וביבי ובני וגדי וסבי וזה וכולם. ואולי טוב שכך, אני לא מתיימר להחליט במקומם. בקיצור, התנסינו עליהם. אם אלוקים חושב לרצוח את משפחת קוץ...
אם אלוקים קוץ, חושב לעצמו, אתה יכול להגיד.
לעצמו.
כן.
אני מקבל את התיקון. שלרצוח את משפחת קוץ ואת כל התשמע... עזוב רגע את אלוקים, הרי אני לא בטוח שיש דבר כזה, ואם כן הוא לא עוסק בענייננו לבעניינם, אבל אתה רואה את הסיפורים, אפרופו הוויכוח שלנו בתחילת התוכנית, כל חייל, כל חייל, עכשיו סתם הקראתי את הסיפור של חייל בודד שיש לו יום הולדת ביום שישי ובחל בעזה, אבל כל חייל, אתה שומע את ארוסתו, או את אמא, או את אבא, או את החברים הטובים, וכל הסיפורים האלה, כל אחד זה עולם ומלואו. אז אם, אתה יודע, הרי מה היה קורה אם זה היה הפוך, ינון? אתה יושב עכשיו ואומר לי, אין סייעתא דשמיא לממשלה שלכם.
נכון.
אבל זה הממשלה שלכם.
נכון, אבל אתם הבאתם את האסון. אתם בתשעה חודשים המופקרים שלכם.
אבל השלטון שלכם.
נכון, אבל לא נתתם לשלוט. לא נתתם לשלוט.
איך לא נתנו לשלוט?
לא נתתם לשלוט. עשיתם פה, עשיתם את המוות לממשלה מהרגע שהיא קמה. כן, מרגע שיריב לוין, 4 ימים אחרי הבחירות, אמר, אחרי התוצאות, אמר את הנאום שלו, נכנסתם לטנטרום, פגעתם במדינה, פגעתם בביטחון, פגעתם בכלכלה, פגעתם ביום הזיכרון, פגעתם ביום העצמאות, פגעתם ביום הכיפורים, פגעתם בשמחת תורה, פגעתם ביהדות, פגעתם בהכל, הכל, אין פרה קדושה שלא פגעתם בה. ואיך אתה אומר תמיד, האויב מריח חולשה. נכון, הוא הריח חולשה. זה נתניהו אמר, אתה אבל מצטט אותו כרגילך. האויב מריח חולשה, הוא הריח חולשה. אין מה לעשות, אתם לקחתם אותנו לתהום. וכל המדינה ירדה לתהום, וזה מה שקרה, חטפנו אותה.
אז לא אלוקים, לפחות נפטרתי מאלוקים.
אבל אתה יודע מה מדהים לגבי נתניהו? שמתברר שהוא ידע את הכל מראש ולא עשה דבר. הוא ידע את הכל, תשים לב, עוד ב-94, הוא ידע את הכל עוד ב-94.
לא, ב-73, למה
94? תשים לב. ערב הסכם קהיר, שזה עזה ויריחו תחילה, לפני שחותמים על מתן עזה לערפת, ערב קודם, תקשיב איך נתניהו יודע הכל, ולא עושה שום דבר, תקשיב בבקשה. יש לנו? כן, תודה. בוקר טוב, שלום.
אני אמרתי שבהסדר קבע צריך לתת טיפול נפרד לעזה, אבל מה שיש פה היום, טיפול אחר, אבל מה שיש פה היום, כבר עכשיו, זה בריחה והפקרת כל השטח. למבצר טרוריסטי שיקום שם, ומשם יצאו לתקוף אותנו.
אתה מבין? מבצר טרוריסטי שמשם יצאו לתקוף אותנו, הוא יודע את הדברים ממש לפני שנותנים את עזה לערפת, ולא עושה כלום.
זה טוב שזה מצחיק אותך.
אני רק צוחק. תן לי, אנשים חושבים שאתה יודע, זה, אני כל הציוצים שלי, אני צוחק, נקרא מצחוק, צוחק, נהנה, 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 בא הביתה, לא נרדם, הולך לישון. זהו, ככה, קם בבוקר, מתחיל.
אתה ישן לטבעי או עם עזרים?
טבעי.
בלי כלום...
כן, אבל מאוחר, מאוחר. כן, ב-2.
טוב, תשמע, אומרים לי, תחזיר את הטון החומל, כי הוא כבר באמת בקטע של חמלה, כאילו...
אתה רוצה שאני אשיר לך שיר חמול עלינו?
לא, לא רוצה שתשאיר לי שיר.
איך זה הולך, חמול על?
אני שמח שעברנו מאלוקים, מאשמת אלוקים לאשמת השמאל, שכמובן כבר לא קיים בארץ הזאת, והמחאה שבעצם הצילה את הארץ הזאת, ולא ביזינו שום דבר, ולא את יום הזיכרון, וגם לא את יום כיפור, וכו' וכו', אבל זה, איך אתה אומר? זה הוויכוחים של 6 באוקטובר. ב-24 באוקטובר מתראיין, טלי גוטליב, שמעתי לך, את אריה קינג אנחנו נעלה עוד מעט, אתה דחקת אותו למקום השני ואני מזהה את זה, נקווה שישאר לו זמן, כי יש לו גם ציוצים טריים, אם אתה רוצה לשמוע אני אקריך
את הכל. אני לא ערכתי את הליינאפ.
אתה עורך הכל, יד אלוהים, סליחה, אלוקים בהכל, ואריה קינג כמובן זה איש ימין שאין מימינו דבר, יש גם ציוץ טרי של טלי גוטליב מהבוקר, לא אקריא לך.
לא נכנסת בי.
מה שאני כן רוצה. לא קשרו אליי, אלא לפינוי איזה מאחז הבוקר.
אוקיי.
חגי סגל הוא גם אבא של עמית חברי, והוא גם במחתרת היהודית.
גם אבא של ארנון.
נכון, מהר הבית, והוא התראיין לפודקאסט של חברנו המשותף נדב פרי, והוא אומר דברים כאלה, הממשלה הזו לא טובה בלשון המתה, יש לה נטייה להתקוטט יותר מדי, היא שוכחת לפעמים שהיא כבר לא באופוזיציה אלא ליד ההגה. חגי, אתה צודק, אבל אני ממשיך, הימין ישלם מחיר אחרי השנה הזו, במיוחד הליכוד ישלם מחיר כבד, אני חושב שבסוף יקרה לו מה שקרה למפלגת העבודה, לאט לאט הליכוד יתפוגג, הוא יבוא על עונשו, אגב פה אני לא בטוח. גם אני שרציתי שיהיה פה שלטון ימין, לא רציתי שיהיה פה שלטון ימין מהסוג הזה. קרה לימין משהו עצוב, שמרוב מה שהתקשורת עוללה לו, דעתו קצת השתבשה עליו. אני חושב שהוא מדבר על עינון פה, אבל זה רק אני. הוא התחיל לקלל ולעשות דווקא, וזה דבר בלתי נסבל. ומה לגבי שאלת נתניהו, אומר חגי סגל? אני חושב שאחרי המלחמה הכי טוב שהוא יוותר. ואם הוא יכול לרמוז על זה כבר עכשיו, אז זה יהיה טוב מאוד. הכי אידיאלי היה אם נתניהו היה מוסר את המושכות באופן מסודר למישהו אחר בליכוד, ליולי אדלשטיין, ואז הוא היה יכול היה לחבור לגיד גדעון סער, ואפילו להזמין את הילד שקד להצטרף, או אפילו את אלון דודי מסדרות מהסוג הזה, והנה תשמע 30 שניות מתוך זה, והנה לא תשמע 30 שניות מתוך זה, כי אגב יש לי, תגידו מה עושים בתקלה נוראית שיש לי בסמסונג שלי?
שמחתי מאוד שבאמת גנץ ואיזנקוט הצטרפו.
זה חגי סגל.
בכל זאת הם איזה סוג של פוליסה כזאת, ביטוח שהחלטות שם הם לא בדיוק, של מרכז הליכוד בלבד, או של משפחת נתניהו, אז זה טוב שזה קרה. אני מקווה שהלחץ עכשיו הגובר משמאל על איזנקוט וגנץ לפרוש, הוא לא יסלח, לפחות לא עד ש... אני יודע, סינואר יצא חי או מת מעזה.
מת.
אבל ברור שנתניהו הוא לא יכול להמשיך אחרי המלחמה, אחרי מה שקרה, וגם בכלל הוא כבר הרבה זמן יושב בתפקיד, זה לא בריא.
זהו, ועכשיו הסינק האחרון שלי, יואב, שכחתי איך קראתי לו, אבל זה הסינק האחרון, אז שימו אותו.
אבל היה מישהו מצהל או מהדרג המדיני שפנה,
היה סיפור מזעזע, שנמשך 10 שנים, שאחראי לו ראש הממשלה בנימין נתניהו, של רומן עם קטר, המדינה תומכת הטרור, שבנתה את אימפריית החמאס הצבאית בעזה ב1.5 מיליארד דולר שהוכנסו לשם לבנות את העיר התת-קרקעית, שעכשיו נשלח את החיילים להיכנס לשם, להוסיף חטא על פשע, להקים את המערך הטילים האדיר, להקים 30,000 לוחמים, אם זה הכינוי, לוחמים רוצחים, להקים כל מה שהם הקימו שם. זה היה רומן מזעזע.
אנחנו חייבים לסיים.
זה יגאל קרמון, עכשיו זה לא בן כספית אפילו, השמאלן הזוי, האוכר ישראל, זה הבחור שהקים ומנהל את ממרי, שזה אתר מזוהה עם הימין, שחושף
את ה... חבר'ה, תעירו אותי כשהוא מסיים,
לא, אל תעירו אותו, הכי טוב יהיה לכולם, אם הוא הרי רמז לנו פה שהוא לא ישן מספיק בלילה. אז ינון, תישן. כמו שנתניהו ישן ערב האסון והמחדל שקיבל התראות על התראות על התראות, ואפילו אתה לקחת אותו לערוץ 14 ואמרת לו ראש אמן והרמטכ"ל ואומרים מערכה רב וזירתית, והוא אמר יש בזה הגזמה.
אין משהו שלא יזכיר לך את נתניהו.
נכון.
תקשיב, אמרתי אני הולך לישון, אני נזכרת בנתניהו.
נכון. אני, אתה יודע למה אין משהו שלא הזכיר את נתניהו? כי האיש הזה ממשיך להחזיק את המושכות של העגלה המקרטעת שלנו ולהדיר אותנו לתהום.
יכול להגיד רגע פוס.
לזכותי יאמר שהזהרתי אתכם, גם אותך, הזהרתי אתכם הרבה שנים.
יכול להגיד רגע פוס, רגע שנייה, איפה אני נמצא, מה קורה לי?
פוס זה של פעם.
מה הולך, מה הולך? אני זקן, מה אתה רוצה? אני בן 54.
גם אני. מה היו אומרים בירושלים? יש לכל דבר שהיינו אומרים בילדות, יש גרסה ירושלמית.
נגיד לגוגוים היינו קוראים אג'וקים.
זה שמעתי, למשחק הזה עם המקלות, נו.
מה, 7 מקלות?
לא, עם 2 מקלות, נו.
7 מקלות קראו לזה, לא?
לא, יש לזה שם.
יש פינות שקוראים לזה
פינות
סף.
גם, לא, אנחנו קראנו לזה פינות.
אז קוראים בירושלים לדעתי, קוראים לזה סף.
אתה מרחם
אני גדלתי כמון? גם בבת ים וגם בירושלים, אז אני מדבר בשתי השפות.
אגב, אני די מרחם מצד אחד על הילדים שלנו, אין להם, הם לא משחקים.
לא, רק בפורטנייט.
אתה יודע, הכל הקטע הזה...
צד שני, משחקים פורטנייט, באים לעזה, יודעים להילחם. אתה מבין?
לא, אתה חושב? יש? מה? בפורטנט אתה מחזיק את ה... את ה... איך קוראים לזה?
כן,
את הג'ויסטיק הזה.
כן, אתה שואל אותי,
לא,
באינטואיציה שלי...
באינטואיציה שלי, כן.
יש עניין של מלחמה, כן.
שעשית, שהיית חירניק, אתה יודע... אז הרי מה הקשר בין הפורטנט לבין לרוץ מתנשם בתעלה?
לא, הפורטנט זה מלחמה, אתה נלחם באנשים.
אבל זה וירטואלי.
אז מה? אז מה? אבל תשמע, בסוף אנחנו חיים בעולם שאנחנו מבינים כבר סוף סוף שמה שמנצח זה התודעה.
צ'יק צ'ק, אח שלי כותב לי, המשחק עם המקלות, נכון, סליחה.
צ'יק צ'ק לא מכיר.
צ'יק צ'ק, לא, יש לכם שם. ירושלמית, תכתבו לי איך אומרים צ'יק צ'ק בירושלמית.
מה רציתי להגיד לך? תשמע, זה, נו מה, עכשיו נבאס עם הסינג של ההוא והסינג של ההוא. לא יודע, בוא, מה, אתה רוצה לשמוע אב שקול?
לא.
זהו, אתה מבין, זה לא, לא פשוט.
לא,
נשמע
אבל,
אותו
אבל,
מחר, נשמע אותו מחר.
אבל תשמע, זה קשה להכיל את האירוע הזה. מצד שני, האסון הפך לנו את כל הפרופורציות, והמדינה הייתה הרי בזמנו נתקעת על 3 הרוגים. אנחנו סופרים פה כל יום כמויות של הרוגים, אנחנו עדיין, אגב, הרבה פחות מהסטטיסטיקה שהאמריקאים הזהירו אותנו מפניה בין 4-20
הרוגים. אנחנו כבר על 150, יותר מ-150.
לא, אתה לא.
מפה לשם.
כן, אבל זה עניין פונקציה של זמן. האמריקאים שעברו איזה 3 או 4 מערכות, מוסול, רקה וכולי, אמרו שזה, לוחמה מהסוג הזה היא בין 4-20 הרוגים ביום. עכשיו, עזה פי 1,000 יותר קשה מכל מה שהם עברו, עם כל הכבוד לדאיש
ולשטויות. אז נגיד 10 על 80 זה 800.
לא, לא, קודם כל אל תספור את ה-1,200, 1,200 זה טבח.
לא, לא, אני מדבר בימי התמרון, 80 יום, 10 אנשים ביום, 800 איש היו אמורים לכאורה.
בדיוק.
כן, ואל תשכח גם שהחמאסים אלפים, מעריכים 8,000, נגיד 5,000, אוקיי, בסדר, במינימום. תחשוב כמה איזה יחס זה בין 150 ל-5,000, 6,000.
זה לא מנחם אף אחות שקולה, וגם לא אותנו, אבל זה עדיין צריך להגיד לנו שבתמונה הכללית, השיחה שלנו מההתחלה, עם ישראל חי, צהל הוספד מוקדם מדי, בריק צדק ב-20% והגזים ב-80%, יש תמרון קרקעי, יש כוח עצום, יש שיתוף פעולה מדהים שאתה גם ראית אותו בעיניך במרכזי האש השונים, שאף צבא עוד לא יודע לעשות כמותו, ואחרי, אתה יודע מה, בוא נעשה משחק, מה צריך לתקן? עכשיו תשכח רגע מנתניהו, לא פוליטיקה. מה הדבר הראשון שאתה היית מתקן אחרי המלחמה?
מתקן?
כן. מסקנות.
התיקון חייב להיות חברתי, הוא בכלל לא צבאי.
לא, אז אני לא מדבר עכשיו, לא מדבר על זה.
צבאי?
צבאי, תפיסתי. אני אתן לך דוגמה, המילה הרתעה להימחק, מורתה להימחק מהלקסיקון, זה לא מעניין. זה לא מעניין, שיר מותאים, זה לא מעניין.
התיקון הוא בכלל תודעתי. התיקון הוא לא צבאי, צה"ל מרשים פה, המודיעין שלו מרשים, בטכנולוגיות שלו, ואני אומר את זה אפרופו השבעה באוקטובר, המודיעין מרשים, היכולות שלו מרשימות, היכולות של הצבא מרשימות. יש פה עניין א' חימושים, שאנחנו בבעיה עם היכולות שלנו להחזיק מלחמות בחימושים. והבעיה המספר אחת שהיא כוללת את הכל, כולל הכל, זה התודעה. כי מה שקרה לנו, האסון החברתי שקרה לנו בתשעה חודשים המופקרים, זה תודעתי. ומה שקרה לנו, האסון בשבעה באוקטובר המודיעיני, הוא תודעתי. כי אם בתודעה שלנו היינו מבינים שמול מי אנחנו עומדים, זה לא היה קורה. ומה שקרה לנו בכלל בכל השנים האחרונות, שאני דיברתי על זה הרבה פעמים, על איפה צהל נמצא, ואיפה המוסר של צהל נמצא, ואיפה התודעה של צהל נמצאת, שמה הבעיה העיקרית שלנו הייתה בכל השנים האחרונות, בכל השלושים, נגיד שזה התחיל מאוסלו, או מכשקם השלום עכשיו, אחרי הסכם השלום עם מצרים, מתי קם השלום עכשיו? ב-82 לדעתי. אני חושב ששלום עכשיו קם ב-82. משם?
אין לי מוסר.
משם? אנחנו בנסיגה תודעתית, ואני מקווה מאוד שהמלחמה הזאת תעורר אותנו. יש סימנים שכן, יש סימנים שכן, ואנחנו צריכים ללכת למקום אחר. זהו, זה מה שנראה לי.
טוב, לא התכוונתי לזה, שתתחיל איתי לשנה המופקרת, אני מקווה באמת שהדריכלי השנה המופקרת הזו, שני האנשים המתואבים בעיניי, יריב לוין ושמחה רוטמן, הבינו, למרות שאני לא בטוח, כי יריב לוין מתנהג כאילו שום דבר לא קרה, וממשיך לא לכנס ועדות ולא למנות מינויים, ואני מדבר עכשיו למשל על משנה ליועץ בנושא הפלילי, אי אפשר לחוקק כלום, הכל תקוע, זה לא מעניין את האיש הזה, ועד שלא יגרשו אותו מטאפורית בכלשונים, הוא כנראה לא יבין. אבל למה לקחת אותי לשם? דבר אחד נכון אמרת, מחסני התחמושת שלנו, ליברמן אמר את זה בריאיון אצלי לפני שבוע, להכפיל אותם פי חמישה, אז אני אומר פי ארבעה. שתיים, אמרת גם את זה, אמרת את זה במילותיך, אין הרתעה יותר. המונח, כוונותיהם של אויבינו הפסיקו לעניין אותי. אנחנו צריכים להתנהג כאילו רק להתייחס ליכולות ולא לכוונות, לא לשחרר את חצי מהסדק בשום חג משום מקום, להתחיל לשחרר חיילים הביתה 15% כל יום, ימי חול. ביום ראשון יוצאים ל-48 שעות 15%, תמיד 85% מהכוח בבסיס. גם כשנדמה לך שאתה מלך העולם, ואתה חזק, וסינואר מורתע, ולא מורתע ושמורתע. וצריך להגדיל את צהל, ולהגדיל את תקציב הביטחון, להגדיל את צהל בסדק, בחטיבות חיר ובטנקים, וצריך לסתום את החור ואת הפער ואת הפיגור שלנו ברחפנים, ולהשקיע טונות של כסף בלייזר, הקטן שעובדים עליו עכשיו, והגדול שאותו בכלל מקרינים מהשמיים, ולהבין שהווילה הזאת בג'ונגל צריך לשמור עליה ולתחזק אותה. כל השאר זה פוליטיקה שאליה דווקא לא רציתי שניכנס.
לא, אני לא עניין של פוליטיקה, תראה, אני אמרתי
אין לי שום בעיה עם המוסר של צהל, אפרופו מה שאמרת.
לחיות פה בארץ ישראל, האופציה היחידה של יהודי, זה שביד אחת יש לו תנ"ך, וביד השנייה M16. אם הוא מפיל אחד משניהם, הוא לא יכול לחיות פה, בין אם זה עם התנ"ך, ובין אם זה M16. עכשיו, אני לא אומר שכל אחד חייב להתפלל בתנ"ך, ולקרוא אותו ולדעת אותו, אבל הוא חייב להחזיק אותו ביד. הוא חייב לדעת שיש לו את התנ"ך הזה ביד. הוא יכול לא להאמין, הוא יכול לא להתפלל, הוא יכול לא להיות, זה לא מעניין אותו, שום בית כנסת, אבל הוא חייב לזכור תמיד שהביד הזאת יש לו תנך, אחרת הוא לא יהיה פה. ואותו דבר עם ה-M16, אם הוא לא יהיה M16 בכלל, אני חושב זה הרבה יותר פשוט להסביר שאנחנו לא נהיה פה.
ה-M16 זה, אז אין תורך חצי מהדברים, אנחנו לא מתווכחים לגבי התנך. השאלה היא באמת מה זה להחזיק את התנך ביד. מבחינתי התנך הוא ספר הספרים והוא הספר שלי. מצד שני, אני לא חושב שאני צריך לחיות על פי הכללים שקבעו לפני, יש חלק גדול מהם מתיישן. היהדות בתקופות אחרות ידעה לתקן ולהתעדכן. אנחנו נכנסנו פה בארץ, כן, לתקופה של 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 אובר אורתודוקסיה שרק להחמיר כל הזמן, וזה מפריע מאוד. אבל אני, ברור לי שאני פה כי זאת המולדת שלי, ומאיפה אני יודע שהיא המולדת שלי? זה כתוב בתנך, נגמר הוויכוח. שהבעיה היא שעל בסיס התנך יש כל מיני תנועות שקמות שלוקחות אותי למקומות שאני לא רוצה להיות בהם. חלק מזה זה הוויכוח על גיוס בחרדים, שזה פטנט של 200 שנה האחרונות. אנשים דתיים תמיד שרתו, תמיד נלחמו וגם עבדו. מתקופת התנך, דרומה וצפונה, ויש גם את הקטע המשיחי של המתנחלים, שהוא עדיין, לשמחתי הרבה, אחוז זניח מתוכם. כל השאר זה האחים שלנו, שנלחמים במלחמה הזו כמו עריות. ולצערנו הרב גם משלמים מחיר כבד, אגב, כמו שאר המגזרים, למעט החרדים, ולשם אני לא רואה, אני למוסר של לראות בקסטלמן, אחרי שהוא בלי חולצה בירושלים, לא בשג'אייה, ששם אתה יודע, דיברתי על זה.
הוא היה בקרב, היה שם קרב.
והקרב, אבל אתה יכול להקפיא מצב, אין...
כן, אבל אם אתה מכיל את החיילים בסג'אייה, ואתה מבין שהם היו באירוע מלחמתי, אותו דבר אתה חייב להכיל גם את פריג'ה, שהיה באירוע מלחמתי.
קודם כל, מי שהפליל ולא הכיל את פריג'ה זה אתה. עם הריצה, אין לי שום טענה לזה שרצת לראיין אותו.
לא הפללתי אותו בכלל.
זה עיתונאי לגמרי. אתה תראה שאם יוחלט להגיש נגדו משהו, אז מה שהוא אומר בראיון שלך מפליל אותו, כי אתה יודע מה הוא אומר שם? כל חייל רוצה איקס.
נכון.
אז אני אומר, כל חייל רוצה איקס של אויב. לא של אח, ואם אתה יכול, אם אתה בשג'אי, אני כן מכיל את החיילים, גם למרות שזה הפרה בוטה של הוראות פתיחה באש, ועדיין אתה יודע, היית שם. גם אני הייתי שם בקטנה יותר.
אבל תהיה הגון, תהיה הגון אני אומר לך. אם אתה מכיל שבאירוע מלחמתי נעשות טעויות, כן, והראו שם כנראה בבין אנשים עם ידיים מורמות ודגל לבן, אז תחיל גם את האירוע הזה, ואל תעשה איפה ואיפה, בגלל שהוא נער גבעות עם פאות.
אז זה אפילו לא שייך וגם לא קשור. ואני אגיד לך לגבי החלה. יש לנו פה מדרג. הכי גרוע זה אלאור עזריה. וכל כך אני שמח שהצבא, אמנם הוא נהנה שעונש מאוד מאוד קל.
אם אתה רוצה זמן לאריה קינג, זה הזמן לסיים.
אני לא מכיל את פריג'ה, ואני נותן אמון מלא במערכת שתעשה מה שהיא מבינה אחרי הבדיקה. לא, ירושלים זה לא היה בתוך קרב, אתה בבירת ישראל, אתה מוקף באנשים שלך, אתה לא בסכנת נפשות, האירוע הוקפה, תן לו שנייה להגיד שהוא ישראלי. יאללה, צל פרסומות.
פרסומות. שלום לרב סרן במילואים מיכאל, מ"פ חרמש בגדוד 9215.
אהלן, מה שלומכם?
טוב, מה המצב?
בסדר, מעולה, מה איתכם?
סבבה, איפה אתה?
מה זה חרמש? חרמש זה של פעם.
חרמש זה חרמש אוריין.
של פעם. אני יודע, אבל לא...
חרמש זה חרמש אוריין, זה נכון.
תגיד, איפה אתה עכשיו?
בחוץ קצת. קצתי החוצה, תרעננים פה בדרום.
וואלה, ואיך היה?
היה בסדר גמור. עשינו הרבה משימות מתחילת התמרון. וזהו, יצאנו להתרענן קצרה, חלק מהכוחות כבר מתחילים להיכנס.
אתם הייתם עם איזה כוחות?
אנחנו היינו עם 828.
בוא, כל השמות של הגדודים האלה, איזה קטע, אני הייתי עם 9253.
ואני עם 7942.
כן, המספרים האלה מבינים את כולם.
זה כמו הגשש, זה גבעת חלפון נשמע.
מה שעשינו ב-48.
תגיד,
זה התחבולה של הבלבול.
בדיוק, עכשיו, מה קורה? אתם נלחמים, הרוגים מחבלים, מה הקונספט?
מה הקונספט? אז כן, אנחנו נלחמים, אנחנו תוקפים את האויב בכל מקום שבו הוא נמצא. מגיעים עד אליו, והאויב רואים אותו יותר, רואים אותו פחות, תלוי באיזה שלבים בלחימה.
תגיד, אבל זה פחד אימים, אתה מסתובב שם ברחוב, כל רגע יכול איזה צלף לדפוק לך איזה כדור, איזה RPG ברקם שאתה מסתובב איתו. התחושה היא פחד תמידי כזה או שמתרגלים?
א', מתרגלים, ב', מלחמה, אתה יודע, איך היינו אומרים בצבא בסדיר, מלחמה זה לא תעודת ביטוח, הצבא זה לא תעודת ביטוח. יש סיכונים, אבל אנחנו לא פריירים, אנחנו יודעים טוב מאוד מה אנחנו עושים. אנחנו התאמנו שנים לאירוע הזה, כולנו, מאחרון הלוחמים שלי ועד אליי ועד המפקדים שלי.
נתקלתם?
אנחנו גם נתקלנו וגם אנחנו יודעים איך להתנהל בשטח מאוים, בשטח רבוי אויב, בשטח קשה.
איפה הייתם?
אני מזכיר לכם שגם היינו גם בסג'איה לא מעט. והיינו גם במרכז הרצועה, גם בעזה, אבל כאילו,
הכל עזה.
הרצועה.
תגיד, כן, נדמה לי או שאני קורא בתחקיר שאתה גם נפצעת, יצאת וחזרת?
נפצעתי בסג'איה, כן, וחזרתי כמה ימים אחרי זה.
מה קרה לך?
כמובן, הייתה התקלות וניסיתי לתפוס איזו עמדה שולטת, וקרס קיר עם דלתות פלדה. בעצם הלחימה באריסות היא לחימה שיש לה אתגרים ויש לה קשיים משלה. אחת הדלתות פלדה ענקיות נפל לי לרגל, הרגל נשברה, ובעצם חזרתי אחרי כמה ימים, כמובן עם תמיכה לרגל כזה שאפשר ללכת. זהו, חלק מהזמן אני בפנים, חלק מהזמן אני בחוץ, יותר בעקבות הפציעה כמובן.
איפה היית בסדיר?
בסדיר הייתי בגלות שמשון בחטיבת כפיר.
וואלה.
כן.
תגיד, השתמשת בחיל אוויר?
כן, כמובן, כל הצוותי קרב וכל השימוש של החילות.
לא, זה גדול, צורת החילות. הבאת את חיל אוויר בפאוץ'.
כן, מה זה בפאוץ'? בסוף יש לנו את השיטה שלנו, אנחנו מדברים בינינו, כן, אבל השימוש הוא קיים באופן
רציף, סדיר, כל הזמן. היה אירוע שנגיד רצית שימוש בחיל אוויר ואמרו לך אי אפשר?
לא.
אגב, יש כאלה.
מה זה אי אפשר? לא, אתה יודע, אי אפשר, יש סיבות...
לפעמים אי אפשר.
לא, בסדר.
יש סיבות אובייקטיביות.
כן, סיבות אובייקטיביות תקינות, אבל לא אי אפשר בגלל שאין או בגלל שלא יודע, לא, כרגע לא יכולים.
כלומר, כעיקרון אתה מחליט, אתה רוצה אוויר, נותנים לך סיוע אווירי, נותנים לך...
חיל האוויר איתנו באופן צמוד.
תגיד, מי הדרג שמדבר, מיכאל, זה מעניין, מי הדרג, מאיזה דרגה, כי כשבביקורים שלי שם מספרים לי שזה, מ"פ יודע היום לדבר עם הטייס.
יש לנו הרבה צורות איך לנהל את זה. בוא נשמור רגע את הצורות המבצעיות שלנו ושיטות תקשורת שלנו אצלנו, אבל יש לנו הרבה שיטות איך לדבר ואיך לתקשר ואיך להפעיל ואיך לתמוך אחד בשני בכל הזרות.
אז תגיד שאלה אחרת, אתה מילואימניק, אתה גם בן אדם שעובד, אנחנו לא רוצים לתת יותר מדי פרטים, אבל מה מצב המילואימניקים מבחינת התמיכה שמקבלים המשפחות? אני רואה הרבה כתבות, הנשים שלהם צריכות עזרה, כסף, פרנסה, כאילו, יש דבר, יש טענות או המצב בטיפול?
תראה, המצב בטיפול, המצב בשליטה, זאת אומרת, אין יותר מדי במה, כן? באמת אני אומר, גם אני עצמי, בסוף אדם שעובד, יש לי עבודה, יש לי משפחה, יש לי ילדים, אז נכון שזה מעלה אתגרים, נכון שזה צריך רגע לתמרן ולבדוק איך אנחנו משנים ועושים את ההתאמות הנדרשות לעניין, וכל אחד בתחומו, בין אם הוא שכיר, בין אם הוא סטודנט, בין אם הוא עצמאי, אתה יודע, כל אחד בתחום עיסוקו, וכמובן כך גם במשפחה ועם הילדים, ועם ההורים ובאיזה גיל, אבל עושים את ההתאמות הנדרשות, ואני חייב להגיד שאני אישית מילואימניק, ואני גם מצד שני בתור מפקד מייצג גם את הצד של צהל, אז גם אנחנו המפקדים מתוך המילואים, בכוחות שלנו, ביכולות שלנו, בגדוד, בחטיבה וכמובן בעובדה, מטפלים בקשיים שמתגלים, מטפלים מקדימים תרופה למכה בכל מיני דברים, שומרים על קשר, גם עם מעסיקים, גם עם משפחות, כמובן אם יש אירועים ספציפיים אז מטפלים בהם באופן ספציפי ברמה שלנו, ברמה הצהלית. אני חייב להגיד לך בתור מילואים ניקני עצמי, אני מרגיש שהצבא נותן המון מענה למילואים ניקים, ומי ש... בדרך כלל זה מפורסם מספיק, ומילואימניקים יודעים לאן צריך לפנות, באם צריך משהו ספציפי, ולאן, ומה התנאים. ובסוף אנחנו מילואימניקים, אנחנו יודעים איך זה עובד כל האחים, שאנחנו לא פעם ראשונה במילואים.
תגיד.
אני כבר 10 שנים במילואימניקים.
מאיפה אתה בארץ?
אני גר בלוד.
כמה ילדים? נשוי? במשפחה?
שני ילדים, אנחנו גרושים, יש לי שני ילדים.
יש לך ריש, מאיפה הריש הזאת?
אני רוסי, נכון, יש לנו ראשי רשתך. מאז שהתחלתי ללמד את הילדים שלי רוסית, הרש חזרה. אז כן, יש את תום ואת איתן, בני 7 ו-5, תום זה הבכור. והם הרבה זמן...
תגיד, פוטין ירשה לכם לקרוא לילדים תום פה? מה זה, מאיפה תום? מה, עם כל הכבוד?
אנחנו לא שואלים, אנחנו נותנים שמות כמו שאנחנו אוהבים. ותום בא מהמילה תמימות, וזה שם מדהים בעיניי, ואנחנו בחרנו אותו.
רב סרן במילואים מיכאל, היה לעונג לדבר איתך, שמור על עצמך, יישר כוח על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
תודה רבה, ואני רוצה בהזדמנות זאת לאחל גם החלמה מהירה לפצועים שלנו, גם בגדוד, גם בחטיבה וכמובן בכל צהל, ויש לנו, ואני מקווה שלא יהיה לנו יותר.
תגיד לי, יש לך איזה שיר שאתה אוהב שאתה רוצה שנסיים איתו, או בא לך איזה שיר מיוחד?
לא חשבתי על זה עכשיו, אתה מתקיל אותי פה בשירים, ואני לא
הייתי על זה בכלל.
אני תוך כדי שצור
הקדשתי,
כדי להיכנס רגע, המוח שלי לא שם. אז תקרא רגע במקומי.
אם תזכר משהו בדקות הקרובות, אז תשלח להפקה שלנו.
סבבה, אין בעיה.
יאללה.
תודה לכם, ותודה על התמיכה מהעורף, גם לכל המשפחות שלנו כמובן.
אוקיי, תודה.
יאללה,
אריה קינג, שלום.
שלום וברכה.
היית מעלה בדעתך שבן כספית יבקש להעלות אותך לשידור?
כן, למה לא?
אוקיי,
סבבה. פשוט נמאס לי להקריא את הציוצים שלך, יש גם כמה טריים. אז אמרתי, נביא את האיש עצמו, אתה איש ימין, אתה עדיין סגן או ממלא מקום ראש ירושלים?
סגן ראש העיר, כן.
ואתה איש ימין אידיאולוגי כזה, לא מתפשר, נכון?
משתדל.
ואתה תוקף במילים מאוד חריפות את ההנהגה הנוכחית, את נתניהו, מימין, לא משמאל. תן לי תמצית הטענה, הרי בסוף אני נאלץ להתבקר איתך פה, אנחנו לא באמת תוכנית כבקשתך, אתה לא יכול לעשות כל מה שהימין חולם, אתה נמצא בתוך סד של אמריקאים, של קהילה בינלאומית, של מועצת הביטחון, של האום, של החוק הבינלאומי, חוקי המלחמה, זה לא, יאללה בואו נהרוג אותם, תחזור הביתה.
אני חושב שאם אתה נפילה חד פעמית של נתניהו, הייתי אומר, טוב, כולנו טועים, גם אני טועה, והייתי לא פעם ולא פעמיים. הבעיה היא בדפוס ההתנהגות של נתניהו, מבחינה האידיאולוגית הייתי אומר, מאז שאני מכיר אותו מ-1997, תמיד הטעויות שלו הם נגד מה שטוב לימין. ולכן, ומה שטוב לעם ישראל, אני חושב. תמיד אמר לי מורי ורבי בתחום רחבם זאבי, השם יקום דמו, קודם כל חושבים על מה שטוב למדינה, אחר כך מה טוב למולדת, או לתנת מולדת. ובמקרה הזה, נתניהו, מאז 1997, שהוא הקפיא את הבנייה בירושלים, ואחר כך כל נופש של מסירת חברון, יריחו, אבו דיס, אחרי זה מסירת נשקים, ואם זה בתקופות היותר המאוחרות, הקרובות לימינו, כל נושא של העברת הכספים לחמאס, שכולם יודעים החמאס הוא לא תנועה שוחרת שלום, ובתקופת המלחמה, נתניהו הוא שאומר כל הזמן, לא נכניס להם דלק, הכניס להם דלק, לא יהיה הומניטרי, יש הומניטרי, הכל יהיה בתנאי שהצבא האדום מזכיר את חטופנו, וגם לא קורה, כל דבר, הבן אדם מתקפל.
אוי, כמה אתה כפוי טובה, זה לא יאמן, כמה אתה כפוי טובה.
למה?
כי בסוף, אתה צריך גם להיות בן אדם ריאלי, גם התחייה שהפילה ב-92 את שמיר, בגלל שהוא לא היה מספיק ימני, כן?
שמיר קרא לנתניהו מלאך הבלה, סוף סוגריים.
גם שמיר לא היה מבחינתכם מספיק ימני, ואז הפלתם אותו וקיבלנו את רבין. יש לך אלטרנטיבה אחרת? זה בסדר, כן, מה כן?
שאלה טובה, תן לנו.
כן,
מי? אני חושב, אינון, אני חושב, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן, כל מי שלא מסר חלק קטן לארץ ישראל...
תגיד למי, ריאלי, תן לי פוליטיקה
ריאלית. כל אחד, כנראה לי מישהו מהליכוד, אז כל מי שלא...
מי, תגיד מי, אבל פוליטיקה ריאלית יכול להחליף אותו.
כל, תשמע, נתניהו לא איזה מישהו מיוחד.
כן, אבל מבחינה ריאלית פוליטית שיש לו תמיכה ציבורית.
אינון, יהיה נחמד אם תעצור ותיתן לו לענות לשאלה.
נתניהו הצביע בעד ההתנתקות. לא נשכח את זה.
תן שם.
לא נשכח את זה.
תן שם.
גלעד ארדן.
אוקיי, גלעד ארדן יש לו תמיכה ציבורית? יש לו תמיכה ציבורית?
זה לא משנה, הליכוד יתמוך בו. כל מי שלא תמך בהתנתקות, כל מי שלא מכר את חברון.
אתה מדבר, אתה בדיוק כמו התחייה של 92.
אינון, אני אומר דבר אחד. אני לא אומר מי, אני רק אומר מה. שאל אותי בן מקודם, הגדיר אותי כימני אידיאליסט. אני אומר, כל מי שלא מסר חלק מארץ ישראל, אני מעדיף אותו על נתניהו. נתניהו מסר את חברון.
אבל זה לא קשור שאתה מעדיף אותו. אבל זה לא קשור שאתה מעדיף אותו. בסדר, אתה מעדיף אותו. בפוליטיקה, אבל זה לא מה שאתה רוצה. יש גם מה אפשרי. יש גם מה אפשרי.
אתה בשביל... אז אני לא חושב ככה.
אז אני לא חושב ככה. לא הבנתי. אז מי, איתמר בן גביר? יש לו תמיכה ציבורית? יש לו תמיכה ציבורית? איתמר בן גביר, בגלל לחץ של בנט, הוריד את תמונה מהקיר, בסדר?
אינון, אנחנו העלינו את אריק אינגלי לשמוע אותו, את הדעות שלך אנחנו מכירים.
אינון, מי שמבטר על דברים אישיים ברמה האישית, בתוך הבית, מחוץ לבית, אין טענה, ברגע שאתה מבטר על דברים עקרוניים ציבוריים לעם היהודי, כמו חברי ארץ ישראל, מי שמשחרר בעסקת גלעד שליט את האלף ומשהו מחבלים, אלה שעכשיו אחרים על הרטע שהיה פה.
להפיל אותו את נתניהו?
אני חושב שלטובת העם צריך שיהיה מנהיג ימני אמיתי שיסיים את
המלחמה. רגע, אני רוצה גם לשאול שאלה. אריה, תשמע, דעותיי אתה מכיר, אני לא בשמאל, אבל גם לא לגמרי בימין כמוך, ואני חושב שכן צריך כל הזמן פה לעשות התאמות, וזה מאוד מורכב. מצד שני, לי מה שמפריע את נתניהו, זה לא שהוא ימין או שמאל, אלא שהוא פשוט צבוע, שאין לו שום מדיניות, ואני ראיתי ציוץ שלך הבוקר, על המאמר של צחי הנגבי, בנושא הרשות הפלסטינית, כי אינו נסע אותי פה חרש עם הצרכות, רק נתניהו יעצור את הרשות הפלסטינית מלחזור לעזה, בעוד במציאות אתה בכלל מאמין בזה אחרי המאמר של הנגבי?
בן, אני מציע לכולם לקרוא את מה שנתניהו כתב בספרו מקום תחת השמש, ולהבין כמה הבן אדם הזה עושה הפוך מכל מה שהוא אומר וכל מה שהוא כותב. ואם צחי הנגבי אמר את מה שאמר לעיתון הסעודי, ברור מאיפה זה יצא, ולכן ברור שזה מגיע, שזאת כוונתו הסופית של נתניהו, כמו שהוא לא אמר, אמר שהוא לא היה נסדלת בהכניס, כמו שהוא אמר הרבה דברים אחרים, והוא עשה הפוך, גם הוא יחזיר את הרשות הפלסטינית בדלת הראשית לעזה.
אבל אם גלעד ארדן לא זוכה לפופולריות ציבורית, לצורך העניין שם קוד גלעד ארדן, שיצאת אותו מקודם, אמר לי, הזכרת אותו מקודם.
אז הסיפור זה פופולריות.
והשמאל מנצח, אתה מעדיף שבכל זאת נלך על גלעד ארדן, שלא יחזיר שום חלק.
אז למה בסקרים עכשיו ש-80% רוצים שהוא יתפטר? למה? אם אתה מחליף פופולריות,
אבל אני שואל את אריה.
תבדוק את הפופולריות ברגע זה, ותראה שאין פופולריות. מה זה עניין פופולריות? מדברים על מדיניות, לא על פופולריות.
אבל עדיין, אנחנו נראה, ראינו גם בסקר של פילבר, אנחנו ראינו מציאות שונה.
הסקר של עד המדינה שמקבל מאות אלפי שקלים מהליכוד,
גם ברגע זה,
ודיווח שיש 7% הפרש בין אפי נווה לבין המתבחר.
עדיף ללכת עם מישהו שלא החזיר אף חלק, כן, ולא נתן אף חלק, אבל אפילו במחיר שהשמאל מנצח.
אני לא חושב שזה הסיפור. המדינה כולה הלכה ימינה, כולה הלכה ימינה בעקבות הרצח המתואב של שמחת תורה, ואני לא רואה מצב שהשמאל ישלוט פה בחצי יובל הקרוב.
בני גנץ זה שמאל?
בני גנץ זה שמאל, חד משמעי.
בני גנץ יכול לעשות מדינה פלסטינית?
לא.
למה לא?
כי גם אם הוא ירצה, ידיחו אותו. העם לא רוצה מדינה פלסטינית.
אין לזה שום התכנות.
אין, בדיוק. אפס. זה לא יקרה.
אז אין סכנה שגנץ יעלה.
אני מעדיף שהימין ישלוט. אבל כרגע יש לנו ממשלה ימנית.
אבל אם זה ביבי או גנץ, אם זה ביבי או גנץ?
אם זה ביבי או גנץ וביבי אותו דבר מבחינתי, הם שתיהם שבועי אותה קונספציה.
אני שואל אותך, ביבי או גנץ, אם יש לך שתי אפשרויות.
בציוץ שאליו בן התייחס, אני חושב, אני התייחסתי גם לגנץ, גם לאיזנקוט,
נכון,
גם לבנט,
עוד לא הקראתי את הציוץ, הנה הציוץ, הציוץ, זה הציוץ, עצור רגע אריה, הציוץ הוא הציוץ של אריה קינג הכי טרי, מי שהצביע בעד ההתנתקות, אשם, מי שאפשר לחמאס לקבל כסף, אשם, מי שהכניס עזתים לעבודה בארץ, אשם, מי שמרחם על האכזרים, אשם, מי שמצמצם שימוש חיים שברירי, אשם, מי שמכניס דלק לרצועת עזה, אשם, מי שמכניס לרצועת ציוד הומניטרי, אשם, די להיות אשם בכל באחד מהסעיפים, קל וחומר שהשם מי שנשאר מספר סעיפים. עכשיו אריה, התשובה נכונה, אם תרשה לי לעזור לך, התשובה נכונה לשאלה שלו, גנץ או נתניהו, זה שיש אלטרנטיבה. ואם הליכוד לא היה מאופנת כעדר של כבשים נטולות חוט שדרה, והיה מחליף מנהיג למנהיג מתוך הליכוד, שלא חתום על כל פעולות השמאל של נתניהו, הליכוד היה נשאר בשלטון, אפילו ברגע זה.
אני מסכים לחלוטין מה שבן אמר ינון. הבעיה זה הליכוד, שהם כולם כמו עדר שבוי, הולכים אחרי הרועה הזה שהוקח אותם לפאום, שקראו לו נתניהו. כל מנהיג ימני, ימני, שהליכוד יבחר, ינצח את בני גנץ בבחירות הבאות. כל מנהיג ימני.
טוב, בסדר, נו.
כן, למה בני גנץ הוא כזה מטאור גדול? הוא כזה קריזמטי? בחיית ינון.
יש לך הרבה זכויות בארץ ישראל, אתה עושה דברים מאוד חשובים. בפוליטיקה אין לך שום הבנה, אתה מדבר כבור מוחלט בנושא הפוליטי.
בשביל זה אתה גם סגן ראש ירושלים.
תמשיך לגאול אדמות, תמשיך לגאול אדמות, תמשיך לעשות התיישבות בארץ ישראל, תיישב את הר הזיתים, בפוליטיקה אל תתערב, אתה לא מבין בזה.
שמת לב להתנסות, אריה? זו הבעיה. מכונת הרעל, גם עיוורת, גם מאופנתת וגם מתנסת.
תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
מה שאתה עושה לכל עם ישראל.
פרסומות.
ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו כל מה שקרה בדיוק אותיות מופיעות על הקיר אני הפחד נעים להכיר הדמויות אוהבות לשחק זזות כאן בבית הריק הריק ואת, את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה דמעות כאב של לוחמים זה זה ערב ראשון שאת שם. אני שוכב וחושב, לא נרדם. השקט לאט מתנגן. מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם, שיר בלי שם. ואת, את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה. צרחות ודם על המדים. את לא מבינה כבר למה.
עידן עמדי, כאב של לוחמים, סחתן לעידן שנלחם, באמת, תותח, תותח, כל הכבוד. תודה גם לשרה פלסנר, יואב כהן ואסף נבו שערכו והפיקו, סתיו קורנס שהיה אחראי על השידור, ערוכים בדיגיטל, מיכל קדוש, ראות מתיתיהו ארגון ועמיתי דואק. שיהיה לכם יום טוב, נפגש מחר.
מחר, ביי.